בכל יום נתון, פרק 55. דסקל, לפני שאנחנו מתחילים. רגע, אתה רוצה להציג את האורח?
אורי לוי.
אהלן.
בבא גול.
שלום.
החבר. אורי לוי הערבי, אני קורא לך.
אז לפני שנדבר על כדורגל ערבי ומזרח תיכוני וצפון אפריקאי ומן הסתם אירופאי, אנחנו נתמקד ביבשת הקלאסית, כי איסטה ספורט רוצה לשלוח אתכם לשם. היא לא רוצה לשלוח אתכם כרגע לסוריה או העיראק. היא לא מאלה שבטוקבק אומרת לכם, אז סי לעיראק, סי לסוריה.
למרות שאם אתם ממש ממש רוצים, אני די בטוח שהם יכולים לסדר לכם כרטיס לשם.
כן, יואב יכול לסדר לכם כרטיס, יואב ברוק ואיסטה ספורט יכולים לסדר לכם לאיפה שאתם רוצים, אבל אנחנו בכל זאת נמליץ לכם על כל יעד, שהוא לא ברצלונה כרגע. אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, על למה כרגע זה, מה קורה ברצלונה, ולמה בעייתי הלכת לראות את מסי משחק כרגע בקאמפ נו, אבל מלבדו, אתם יכולים לטוס לפריז.
אבל אין עוד מלבדו.
אנחנו שומעים שיש הרבה מאוד הזמנות עכשיו לפריז, מפתיע. שפתאום אנשים רוצים לראות את פריס סן ז'רמן משחקת.
צריך לראות את הכסף הקטרי, עושה גולים יפים.
אני מאמר שרוב האנשים שטסים רק רוצים לראות פנדל.
כן, לא אכפת
לך. עכשיו זה כזה כמו שלשות בגולדן סטייט, שאוהדים יושבים כזה בחסרי מעש, ואז אם יש שלשה כולם צועקים, שלוש, שלוש, אני אוהב. אז עכשיו זה כזה פריס סן ז'רמן, פנדל, יאה, מי בועט. אז יש לנו איסטה ספורט רוצה לשלוח אתכם לכדורגל באירופה, וזה יכול להיות, כמו שאמרנו, בפריס סן ז'רמן, וזה באנגליה ובספרד. חבר'ה, כנסו, יש לנו לינק בדף שלנו, תראו איזה מבצעים יש להם, דברו איתם, תשאירו את הפרטים שלכם, יחזרו אליכם כל מיני הצעות מעניינות. עכשיו לחגים, זה הזמן.
המלצה חמה מאוד ללכת לראות את מנצ'סטר סיטי. יש להם שם דברים שם.
ראית את המשחק נגד צ'לסי?
כן, יש שם כמה שטיקים יפים, הם עושים כמה דברים.
חוץ מהעיר עצמה. אפשר לטוס ללונדון, לראות משחק ולחזור?
מנצ'סטר, לא, מנצ'סטר אחלה עיר, יש שם ברים טובים, אחלה מקום להופעות, שגם איסטה שם יכולים לסדר.
באמת? מנצ'סטר זה יד?
מנצ'סטר זה מקום...
הייתם שם?
מנצ'סטר זה מקום מדהים להופעות, הייתי בהופעה של פי-ג'י הרווי שם.
מה עשית במנצ'סטר, כדורגל?
לא, לא, הייתי בהופעה של הרווי, פי-ג'י הרווי, לפני, לא יודע, כמה...
טסת למנצ'סטר מיוזמתך בשביל
הופעה? לא, טסתי ללונדון ונסעתי למנצ'סטר עם רכבת.
כמה זמן זה?
שעתיים בערך.
סו ללונדון, ותראו משחק במנצ'סטר.
לא, אבל ישנתי במלון של ליד אולד טראפורד, שנבנה על ידי גארי נבל ופול סקולס וכל החברה האלה, זה ממש...
הם יזמי נדלן עכשיו?
כן, הם מרוויחים הרבה מאוד כסף, אחלה מלון, והלכתי לראות תופעה של פי-ג'י הרווי, שהיא מדהימה, מומלצת מאוד לכל מי שאוהב מוזיקה.
זוגתו של ניקייב בעבר, נכון?
זוגתו של הרבה בעבר, אבל היא לגמרי, זה לא משנה.
כן, ראיתי הופעה שלה, יחלה.
היא מלכה אמיתית, וממש מקום טוב להופעות יש שם, יש שם תרבות.
באמת, הייתי בטוח שזה עיר משהו שעמד.
קודם כל, תלמד על מנצ'סטר קצת, בכל מה שקשור למוזיקה. מנצ'סטר זה...
כן, אואזיס, מי עוד?
לא, לא, זה לא...
סטון רוזס.
קודם כל, כל ה...
רגע, אואזיס הם ממנצ'סטר? כן.
ההאוס, המוזיקה האלקטרונית שם, זה התחיל שם.
אדם, סטון רוזס מנצח האוס.
מן הסתם, אתה יודע, כל אחד אוהב את הקטע שלו.
והמון רוק בריטי.
ג'וי דיוויז'ן. מוריסי. מוריסי, מלא, מלא. יש שם תרבות עמוקה של מוזיקה וכדורגל, ובכלל, אתה יודע, זה עיר בריטית מאוד חשובה.
כמה זה מליברפול למנצ'סטר?
ממש מעט זמן.
זה גם, שניהם?
הם שניהם די באותו מקום.
זה כאילו חיפה לתל אביב?
לא, לא, פחות, פחות.
פחות?
מה, אמרת שעתיים?
לא, בין לונדון ל...
לא, אמרתי בין לונדון. כן, כזה סיים סיים.
כן.
טוב, 3.5 דקות שבלי כדורגל, בוא נדבר כדורגל.
ואיסטה יכולים לעזור,
כן. ואיסטה ספורט.
אוקיי,
בוא... חסות שעשה בכלל שליטה.
אז בוא נתחיל שנייה עם בעצם הסיפור הכי גדול השבוע ברצלונה. הנה, האוהדים של ברצלונה, כי הגיעו לנו תלונות שאנחנו לא מדברים מספיק על ברצלונה.
ועל טוטנאם.
ועל טוטנאם. אז אנחנו נדבר על הארי קיין, ואנחנו נדבר על ברצלונה. אבל נתחיל עם ברצלונה. היה סרטון שיצא עכשיו של ז'רארד פיקה, שבאימון של נבחרת ספרד, כולם שורקים לו בוז שם. כלומר, לא השחקנים, האוהדים. זורקים עליו דברים שהוא יורד. איכשהו, מה שקרה השבוע, זה קרה השבוע, נכון?
נכון.
כן, מה שקרה השבוע, עם המשאל עם הלא חוקתי בקטלוניה, שבעצם גרם... לקרע אדיר לפי דעתי בין קטלוניה לספרד, כלומר, אבל לא המשאל העם גרם לזה, משאל העם גרם לממשל במדריד לשלוח שוטרים, שאגב, היה משהו מאוד אלים באקט הזה.
כמעט 1,000 איש נפצעו על ידי...
לא, רק בעצם השליחה, כלומר, אנחנו הולכים להכיל את החוק עליכם, וזה כאילו, הם היו יכולים לתת להם, תעשו את המשל.
כן, מה הבעיה?
תעשו את המשל, משל החוקתי, תתנו את ההצהרה.
הממשלה בספרד עכשיו היא אחת הממשלות הכי ימניות שהיו שם מאז שנות ה-70, וזה, אתה יודע, תמיד שיש לך קיצון לשמאל כמו פודמוס, שזה המפלגה, מפלגת השמאל שם, אתה צריך להבין שזה בא גם בקונטרה למי שבשלטון.
כן.
כאילו, יש לך מפלגת אופוזיציה כזאת קיצונית, זאת אומרת שבשלטון יש לך מישהו קיצוני, ואני יצא לי לגור בברצלונה מספר חודשים, וגם אחי היה גר שם כמה שנים, כך שיצא לי להיות בעיר לא פעם ולא פעמיים, ואני מכיר את ברצלונה מצוין, וגם טיילתי בספרד וראיתי עוד מקומות. אני חושב ש... תשמע, האנשים האלה, הקטלנים, מאוד חשוב להם התרבות שלהם, והזהות שלהם היא משהו מאוד מאוד ברור.
ושהיא דוקעה במשך המון שנים, נכון. על ידי פרנקו והמשטר, וזה ממש החזיר אותם אחורה.
פוליטית הם הרבה יותר סוציאליסטים משאר ספרד?
לא, ממש לא, ממש לא. הם ליברלים קפיטליסטים יותר. הם נקראים היהודים של ספרד, כאילו הקטלונים היהודים של ספרד בגלל
האהבה
לכסף.
נתח המיסים. שקטלוניה מכניסה לקופת ספרד, הוא יותר מנתח המיסים של כל שאר החלקים בפדרציה הזאת.
כן.
עכשיו, הרבה אנשים זה גרם להם למרמור בתוך קטלוניה, של בוא נה, מה אנחנו מחזיקים את העגלה המדשדשת הלא רלוונטית הזאת.
גם מוצפים בתיירים שמפריעים לנו ביום-יום, וגם כל הכסף הולך לספרד.
נכון, אז יש לך מצד אחד את הקטע האדמיניסטרטיבי, שזה כאילו באמת הליברליזם הקפיטליסטי המצליח של קטלוניה, כחבל מאוד עשיר, מצד שני יש לך את זה שקטלוניה בסופו של דבר הוא לאום שחבר בקבוצה הזאת של הלאומים הקטנים, האדומים, כמו שאנחנו רואים עכשיו התעוררות מאוד מאוד גדולה. קורדיסטן, סקוטלנד, כל הדברים האלה זה לאומים שהם כביכול בקבוצת האנדרדוגס, אבל לאו דווקא התשתית האדמיניסטרטיבית המדינתית שהם יושבים עליה עם האנדרדוג, ממש לא.
אז בוא, שנייה, בוא ניקח את זה חזרה לכדורגל, כי אנחנו ראינו בעצם...
כן, עפתי פה, סליחה.
כן, לא, זה בסדר גמור, זה מצוין, אבל אני רוצה... היה באמת מכות רציניות בין השוטרים למפגינים. המפגינים לא נתנו מכות, חטפו מכות, הגנו עליהם קבעים ואנשי משמר קטלוניה, הגנו על המפגינים. זה היה ממש throwback, כמו שאומרים, לשנים הרבה יותר שחורות ונוראיות. בתוך ברצלונה, הקבוצה, היה דיון בעצם על האם לקיים את המשחק, על הליגה שמנוהלת על ידי חביר טבאס, שהוא אוהד ריאל מדריד, אמרה, אתם לא עולים למשחק, אז אנחנו מורידים לכם נקודות, 6 נקודות. פרשו...
3.
6. בורטמאו, הנשיא, אמר, חייבים לשחק, 3 או 2 סגני נשיאים החליטו, סגני נשיאים, חברי הנהלה, החליטו לעזוב כמחאה. המשחק עצמו היה מוזר בטירוף. הצטייר של 98 אלף איש ריק מהאדם, ואתה שומע, אתה שומע איך ששחקנים הם בעצם צועקים כמו בשכונה. זה מצחיק. לא, אבל זה, אתה יודע, הם צועקים...
אם היית רואה יותר משחקים שנבחרת סוריה במלזיה, היית מבין
לא, אבל הם גם צועקים אותם דברים, כלומר, כמו בשכונה. פסור לי, אני חופשי, אתה יודע, כזה. זה מצחיק. וההשלכות. עכשיו ההשלכות הן כאלה. באופן מיידי, פיקה, אני לא חושב שהוא יכול להמשיך בנבחרת ספרד. כלומר, פיקה הוא הנער פוסטר של, של המשאל הזה בהרבה מובנים. למרות, אגב, שהוא לא בהכרח היה מצביע בעד עצמאות לקטלוניה, אבל הוא כן היה בעד היכולת להצביע.
פיקה הוא הרבה מאוד זמן, עוד הרבה לפני המשאל הזה, כי המשאל הזה זה משהו שמתבשל כבר איזה... זה לא עכשיו out of the blue, זה מתבשל כבר פחות או יותר שנתיים וחצי במאומן, ושנה וחצי באמת עם תאריכים ויומים וזה, והוא מראש נקט בעמדה מאוד מאוד פרו-קטלנית, כמו גם פפ, כמו גם צ'אבי.
צ'אבי, פויול.
בדיוק, כל החבר'ה האלה, כל מה שנקרא class of...
סמלים של קטלניה הם בסך הכל.
של קטלוניה, כן, לגמרי.
רגע, זה קטלן או קטלון?
לא, אתה אומר קטלן.
קטלן על הבן אדם וקטלון
זה... קטלן זה השפה וקטלני זה הבן אדם, אבל קטלון...
יש סיכוי, איזשהו סיכוי תיאורטי קטן שנראה את ברצלונה משחקת בליגה הצרפתית?
לא חושב. לא, אני לא חושב
כי... המשמעות שלהם גדולה מדי לכדורגל הספרדי, נכון?
חד משמעות. הם אחראים להמון הכנסות. אני אגיד לך משהו, הספרדים יעשו הכל כדי להשאיר אותם בליגה. אבל זה יכול להיות מאוד קשה.
יכול להיות שהכדורגל הוא זה שיחזיק בסופו של דבר את כל הספינה הזו ביחד?
לא, אני בספק שזה יקרה, הכדורגל הוא מאוד משמעותי, אבל אני לא, אם קטלוניה יוצאת לעצמאות, היא יוצאת לעצמאות. אבל הספרדים, אתה יודע, כמו שאנדור...
כמו מונקו, למה לא כמו מונקו בצרפת?
בדיוק, אז הם יכולים למצוא פתרון כזה, אגב, כמו אנדורה בספרד, הם יכולים למצוא פתרון כזה, השאלה היא, ופה זו שאלה מעניינת, כאילו, כי אנחנו מגיעים לכדורגל נבחרות, בוא'נה, קטלוניה יכולה להיות נבחרת פצצה, ואם...
אתה יודע מי שיחק בנבחרת קטלוניה?
קרויף.
נכון.
כן. אבל קטלוניה, הם 7.5-8 מיליון איש בקטלוניה. אתה יודע, אתה יכול למצוא עוד 10, נגיד, מיליון קטלונים. לדנמרק יש אחלה נבחרת עם 5 מיליון. כלומר, אתה יודע...
עזוב, תראה את יגוסלביה. סלובניה עם 2 מיליון.
בדיוק.
אתה יודע, יגוסלביה, כולם אומרים, תראה כמה מדינות מוצלחות יש שם ספורטיבית, הם פעם היו מדינה אחת.
נכון. לא לאורוגוואי.
ברית המועצות, יגוסלביה, מדינות מתפרקות, חוזרות, אתה יודע, זה גלים שבאים והולכים.
אם מסתכלים עכשיו כאילו על נגיד נבחרת קטלוניה.
בנית לנו, נו.
לא, אני מסתכל, אתה יודע, על נבחרת הקטלוניה, מה שנקרא הקטלונית, אגב, אתה יודע מי יכול להיות קטלוני כבוד ולשחק, ואולי גם להגיע למונדיאל יותר בקלות?
נו.
לאו מסי. הוא יכול לקבל, הוא יכול לעבור זה.
מה החוק לגבי משחק נבחרות? אם שיחקת כבר בנבחרת אחת?
לא, אם זה נבחרת חדשה, אתה יכול לשחק.
לא, בטח, נבחרת חדשה. אני לא אשכח את זה ש...
כי למשל יובטיץ', אתה יודע, הוא גדל בתקופה של סרביה ומונטנגרו, אבל הוא משחק במונטנגרו.
כי זה מדינה חדשה.
לא, גם, וגם קטלוניה זה כאילו, זה מדינה, זה כאילו נבחרת שהיא לא, אם אני לא טועה, היא לא מוכרת על ידי פיפה.
נכון, כי זה לא מדינה מוכרת, כן.
לא, בסדר, יש גם, אתה יודע,
אז ככה.
פלסטין זה לא מדינה מוכרת, ויש
לה נבחרת. לא, אני אומר, זה מדינה של להפך, שהארגונים האירופאים מאוד מתנגדים לה, אז קשה להאמין שפיפה תהיה הראשונה שתאמץ אותה לחיקה.
לא, בסדר, אבל נגיד, אז השחקנים ששיחקו בנבחרת ספרד, כן הופיעו בנבחרת קטלוניה, במשחקי ראווה כאלה, עשו נגד ונצואלה, נגד חבל הבאסקים, עשו גם בשנות ה-90.
יש פה, תראה, יש כמה נבחרות שאפשר להריץ. קודם כל, אחרי שוויקטור ולדס פרש, נכון?
Yep.
אז בעצם יש להם בעיה עם השוער, אבל בטוח הם ימצאו שוער. מגן ימני מונטויה, שהוא אחלה פיקה.
איזה עוד ערים יש? מה עוד יש מלבד ברצלונה? זה עוד
לא,
ערים?
לא, יש
בטח, כמה. יש לך את ג'ירונה, ויש לך את ידע, ואת קסטל דפל, שזה קרוב לברצלונה.
אבל זה בעצם אף עיר שאין בעוד, כאילו אספניון
לברצלונה. יש לך
את טרגונה,
קוסטה בראבה. זה כל האזור, זה קטלוניה.
יש שם מועדוני כדורגל נוספים מלבד ברצלונה ואספניול?
כן, בוודאי.
בליגה
ג'ירונה.
ג'ירונה, נכון, ג'ירונה.
לא, יש לך, לפי דעתי...
קטלוניה זה חבל כדורגל...
איזה עוד ספורטאים קטלנים שהם לא כדורגלנים?
נברו? כן, נברו, כדורסלן.
רוביו,
אינסוף.
רוביו גם קטלן?
כן. תשמע, אני היה
לי... אגסולים זה מדריד?
גסול לא, גם קטלנים.
נכון.
פה זה השם הכי קטלן שאתה תפגוש.
וואלה.
פה וג'ורדי. ג'ורדי זה מאוד קטלן. מאוד. אבל אם אתם זוכרים, היה דווקא דיברנו על נבחרת קטלוניה.
אבל שנייה, נבחרת קטלוניה. תנו לי זה.
אז אני רוצה להתחיל אותך עם פרט ריוויה קטן.
נו.
שחקן ששיחק בנבחרת קטלוניה ושיחק גם בריאל מדריד.
לואיס אנריקה בטח.
לא, לואיס אנריקה לא קטלן.
לא, אני יודע, אבל הוא, אתה יודע, גם איניאסטה לא קטלן, אבל הוא קיבל כבוד ונשחק בנבחרת קטלוניה.
אתה זוכר את אלברט סלאדס?
סלאדס, נכון. עכשיו הוא מאמן.
הוא כזה אפור.
הוא גם מאמן אפור, לפי דעתי. אוקיי, אז ככה, מונטויה, בהגנה, מונטויה, פיקה, ברטה, ג'ורדי אלבה, הגנה סבבה, קשר אחורי, בוסקץ, קשר סרג'י רוברטו, סרג'י סמפר, באמצע,
חמם.
דלופאו.
דלופאו?
דלופאו, משמאל.
בוא נעמי, מה אתה...
וידל מימין. סוריאנו.
ג'ונתן.
ג'ונתן סוריאנו. יכול להיות גם, אתה יודע, אם מסי מקבל כבוד, יש את בויאן שמשחק טיו, פאבריגס.
בוודאי.
כאילו, יש לך פה נבחרת יותר טובה מ... נגיד 80% מהנבחרות.
חכה, בוא נדבר תכף על פאבריגס במשחק של צ'לסי נגד מנצ'סטר סיטי.
אוקיי, אז שנייה.
נגיע עוד לזה, יש לי עוד, תזכיר לי על פאבריגס.
אוקיי, אז ההשלכות הספורטיביות, מלבד נגיד הקמת ליגה קטלנית, שזה אפשרי, כלומר זה, אתה יודע, אם...
פשוט לא יהיה ברמה כזאת גבוהה.
אני אגיד לך משהו, כרגע זה לא משנה. הרמה פחות משנה, ואני בטוח שה7.5 מיליון קטלנים פלוס החוקים הליברליים שלהם שמאפשרים כניסה של הרבה זרים, נכון. ואתה יודע, שילוב הזרים בתוך החברה, כפי שהם עשו בכדורגל הרבה, הם יהיו בסדר, הליגה תהיה בסדר.
מה לגבי הרעיון שלו יצרף שם לצרפת? פריס סן ז'רמן צריכה קונטרה.
זה לא יקרה.
זה לא על
הפרק. היה רעיון גם לצרף אותם לפרמייר, זה שטויות.
מה לב, אבל הם צמודים לצרפת.
בסדר, אבל זה, אתה יודע, זה כמו שאתה אתלטיק בלבאו, אותו דבר.
שמה?
חבל הבאסקים זה שתי מחוזות בצרפת ועוד שלושה בספרד.
זה מאוד יכול להיות.
שזה ידליק את זה.
שזה ידליק, אתה יודע, כל העניין הזה של קטלוניה, ידליק עמים אחרים, והבאסקים הם, הבאסקים והקטלונים מאוד רוצים להיות חופשיים במובן הזה.
באיזה מדינות יש חבלים שעומדים להתפרק באירופה?
יש לך את סקוטלנד.
לא, סקוטלנד זה לא בדיוק, כי זה בין מדינה עצמאית, פשוט היא חלק מבריטניה, כן.
כנ"ל קטלוניה.
לא, כן? זה דומה?
גם לקטלוניה יש פרלמנט שלהם וכאלה.
נכון, אבל זה,
אבל
הם צודק שזה לא ממלכה,
זה לא מדינה, זה לא מדינה, זה סטייט.
זה סטייט בפדרציה,
נכון.
עדיין זה עם שהוא חלק מתוך איחוד.
מה עוד יש באירופה?
יש מלא. אתה, באמת
הבלגים מפורקים לשניים.
יש את קורסיקה.
אני ממליץ לך.
יש את קורסיקה, יש את איטליה, צפון איטליה.
בטח, פדניה.
פדניה.
כן, הצפון איטלקים לגמרי.
תיכנס לקונאיפה. קונאיפה זה,
נשים לינק.
כן, איגוד הכדורגל לנבחרות לאומיות ממקומות שהם לא מדינות. יש לך שם את מזרח קפריסין, את פדניה, את כורדיסטן, ועוד המון המון המון.
פלסטין אני מניח?
לא, פלסטין.
אה, זהו, כבר פיפה.
פיפה מ-98 כבר.
הנה, אנשלוטי ביקר שם אתמול. איזה, אתה יודע, אתה פתאום רואה תמונות, אומר,
אנשלוטי במזרח ירושלים, כן.
אנשלוטי במזרח ירושלים?
הוא עכשיו יוצא לחופשה בוונקובר, הולך להיות עם אשתו הקנדית, הם הולכים לשבת בוונקובר.
הוא אמר 10 חודשים, אני לא מאמין. כן. אני בטוח שבמילה לא יתקשרו אליו.
אבל שנייה, בוא נחזור. גם בלבאו יכולה לעשות נבחרת פסט. כאילו, נבחרת שהיא אתלטיק בלבאו מחוזקת בכל מיני בסקים. צ'אבי אלונסו יהיה המאמן. תורף. בוא נע, אתה יכול לעשות מכל מדינה, מכל מחוז בספרד.
בוודאי. גליסיה, גם מגליסיה.
אם ספרד
מתפרקת... אנדלוסיה אתה יכול לעשות...
אם ספרד מתפרקת ישראל בפלייאוף?
לא.
אלבניה.
ההפך. אם... לא, אנחנו מדברים על זה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכדורגל בישראל, זה שיהיה, אתה יודע, קטלוניה בדרג 50, ואתה חוטף את, אתה יודע, אתה חוטף מאי פארו וקטלוניה בדרג 50 והשישי. בסופו של דבר, הכדורגל בספרד הוא מאוד פוליטי. ואתה יודע, כשאומרים אי אפשר להרבב ספורט ופוליטיקה, זה בולשיט. נכון. הכדורגל בספרד הוא פוליטי.
אגב, ספר מומלץ על זה, מורבו.
מורבו של פיל בול.
ספר חובה למי שאוהב כדורגל, נקודה.
ספר באמת חובה, שווה לקרוא.
להבין כמה המשחק הזה הוא באמת עשיר בספרד, ברמה התרבותית ההיסטורית, וזה מה שאני אומר. שנייה, אני אומר פה משהו, צריך להבין, הרבה מאוד... קבוצות כאלה ועמים כאלה, כמו הקטלני והבאסקים ובכלל, התחילו לאבד אמון ברעיון הזה שנקרא המדינה, המדינה, המדינה הגדולה. אנשים okay. מאבדים בזה אמון. ובכדורגל אנחנו יכולים לראות לזה כל מיני דוגמאות. ואם אתה קורא מורבו, אז אתה באמת מבין את האופי של הגייגוס, של האנשים מגליסיה, של הקטלן, של הבאסקים.
שבא לידי ביטוי בכדורגל.
חזק מאוד. גם...
אגב, בלגיה. גם כן, זה לא מדינה.
נכון, נכון, נכון.
כן, עם תקופה ארוכה היו בלי ממשלה בכלל. איזה שנה ומשהו, אם אני לא טועה.
בעצם, הכדורגל הנבחרות, אני חושב שזה אחד השדות האחרונים, בכלל, הספורט, אחד השדות האחרונים שהלאומיות, כמו שאנחנו למדנו אותה בבתי הספר, וכמו שגדלנו אליה בשנות, במאה הקודמת, הוא עדיין קיים.
נכון. אוקיי. אנחנו נחזור לזה בגלל שאנחנו נדבר הרבה על לאומיות באזור שלנו.
איזה.
אגב, מדינת תל אביב לפי דעתי יכולה לעשות אחלה נבחרת.
מדינת ירושלים תיקח אותה.
מעניין, מעניין. צריך לעשות...
חד משמעית. כמדינה, אם אנחנו לוקחים את כל אזור ירושלים ועכשיו...
תל אביב, נגיד גוש דן.
אולי רק בגלל שיש לכם מתקנים יותר טובים, אבל...
לצפון, האמת היא, הצפון ייתן קונטרה לשניהם. כלומר, חיפה והצפון.
יש דיבור. למרות שאם אנחנו הולכים על תיאוריית המלנדרו, שאתה מאוד אוהב את התיאוריה הזאת, ירושלים לוקחת.
בואו רק נסביר מה זה המלנדרו. המלנדרו זה מעין, זה ממזר, פושע, עבריין, חביב, שואוף. ניימר הוא מלנדרו.
לגמרי.
זה בברזילאית, זה לא בפורטוגזית. זה
בברזילאית. סלנג ברזילאית.
בכל מקרה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על סוריה ופירוק האומה הערבית, יאללה שלך, תן לי פה...
למה? למה אתה יודע?
לא נתנו שתי נשיקות היום בבוקר.
נכון.
הייתי עסוק.
ייבשת אותי.
לכי ללכי.
כן. קיצר, משחק השבוע לפי דעתי, מנצ'סטר סיטי נגד צ'לסי, צ'לסי נגד מנצ'סטר סיטי, משחק שמראה ומוכיח שפפ גוורדיולה למד את הליגה האנגלית.
חבל על הזמן.
בצורה מדהימה. והדבר שהכי הרשים אותי, זה היה לראות את התחלופה בתוך הטקטיקה, בעצם השינוי הטקטי שהוא עשה ממשחק נגד שכתר דונייצק בליגת האלופות, שכשאתה רואה את מפת החום של המגנים בנגד של סיטי נגד שכתר דונייצק, אתה רואה שהם צמודים לקו, משחקים צמוד לקו, עפים שם כמו סילונים, שזה לא מנדי, כי מנדי נפצע, זה היה דלף וווקר. ואז נגד צ'לסי, כשהוא בעצם צריך יותר כוח במרכז, הוא מנטרל את צ'לסי לחלוטין, ואת כל משחק האמצע שלה, אפרופו סק פאברגס, קנטה ובקיוקו, מנטרל לחלוטין את האמצע, עם המגנים, שפשוט אתה רואה את המפת חום שלהם, שהם באמצע. עכשיו הוא לקח את דבריינה וסילבה, שהם בדרך כלל מנהלים את הדברים באמצע, והוא אמר להם, תנהלו את הדברים בצד. איפה שיש בעיה לצ'לסי, בגלל שיש להם רק שחקן אחד על הצד. הוא פשוט ניטרל את צ'לסי. זה היה מרשים. ראיתי את המשחק הזה פעמיים. המשחק היה כל כך מרשים מבחינת סיטי. היא נראתה, גם שזה היה רק 1-0, היא נראתה קבוצה שקשה מאוד להכניע. כלומר, היא ראתה סתגלנות ופלדיות. כלומר, סטיל זה... ומעל כולם, אני חושב שכל העונה הזאת זה מעל כולם, קווין דבריינה. דבריינה? אני כל פעם שוכח.
דבריינה. דבריינה.
דבריינה או...
דבריינה,
דבריינה. אסף אמר לנו דבריינה, לא?
כן.
עזבו, בוא נמשיך.
שרון אמר לנו משהו.
נכון, לא משנה.
דבריינה, דבריינה, דבריינה. תעשה טלפון לשרון דוידוביץ', הוא שם מכיר את האחי.
ראיתי תורן יסיפוביץ' ואשתו ההולנדית אתמול בערב, צריך לשאול אותם.
כן, בקיצר, דבריינה לפי דעתי זה דבריינה. לא משנה. הוא הפך ל... לשחקן הכי טוב בליגה האנגלית. הוא שילוב של אדן עזארד וסטיבן ג'רארד.
קצת יותר תמים פשוט.
הוא נראה תמים, אבל הם ג'ינג'ים.
לא, הוא ליטל, הוא ליטל, נכון.
אל תשכח שג'ינג'ים אין להם נשמה, זה בעיה. לא, סתם. חלק מחברי הטובים ביותר. לא, סתם. והוא פשוט, גם הדרך שבה הוא מנהל את המשחק, יוצר קומבינציות עם המגנים, עם השחקנים התוקפים. גם הדרך שהוא יכול ללכת עמוק, ואז לשחק מעין סק פאברגס כזה, מהעומק, מחלק מסירות ארוכות, הוא פשוט באמת עולר שוויצרי.
עולר בלגי, שוקולד בלגי. אמנם לא ראיתי את המשחק פעמיים, בגדול את זמני אני משקיע בליגות רחוקות רחוקות משם, אבל ספציפית...
אתה ראית עללי נגד זמלק פעמיים?
נכון. אבל שני דברים שגרמו לי להבין שגוורדיולה מתחיל...
מביא בראש השנה.
כן, מתחיל להיכנס לזה, זה שתי פציעות איומות שבעונה שעברה היו מרסקות את סיטי,
הפריצה של אגוארו לא כזאת איומה.
לא, נכון, אבל אגוארו פתח את העונה מצוין.
כן.
וזה מאוד חשוב לסיטי, שחקן בקליבר הזה, שהופך להיות הכובש הכי גדול בתולדות המועדון הזה, העונה הוא בטוח יעבור, אז אני לפי דעתי חסרים לו שני שערים, בשביל להפוך להיות הכובש מספר אחד של מנצ'סטר סיטי, ובנג'אמן מנדי, שפתח את העונה בסערה, הראה אלף איכויות, וגם אישיות מאוד... שמאוד הייתה חסרה לסיטי כמועדון, שחקן עם אופי, שגם הוסיף לברנד של הקבוצה
הזאת. הווידאו שלו, שהוא נכנס לניתוח, באמת ניתוח קשה, אתה יודע, ניתוח של רצועה צולבת, והוא עושה סלפי כזה של וידאו, ואז הוא מסתכל, תראו מי איתי חסה, אבל זה שמטפל בו, הוא פשוט דומה לחסה בטירוף.
כן, אבל זה אחרי שהוא הוציא את העצבים על ידי עיתונאי, שאמר לו שהוא, אתה יודע, הוא אמר מאיפה אתם יודעים, וכו' וכו', הגיוני לגמרי, זה פציעה קשה.
דנקן קאסלס, קרא לבנג'מין מנדי, ברנאר מנדי. עכשיו, ברנאר מנדי, למי שלא מכיר או לא זוכר, מגן צרפתי די כושל שגדל ב-PSG, שעוד אני הייתי אוהד PSG כילד, מאוד אפור, שיחק גם בבולטון, אז הוא נכנס בו מאוד קשה, כי באמת, אתה גם מבקר אותי, וגם
חוסר מקצוענות.
כן, לא קורא לי בשם הנכון, עכשיו העיתונאי הזה, זה עיתונאי כמה, הוא...
דנקן קאסל, הוא גם יש לו איזה בעיה, הוא מאוד מזוהה עם מוריניו, מאוד לא...
כל שנה הוא מוציא עם מוריניו איזה ראיון out of the closet.
אז מן הסתם יש לו בעיה עם כאילו סיטי והם... לא משנה, אבל הקטע עם... עם אנדי, שהוא פשוט, הוא דמות דני אלווסית כזאת.
בדיוק.
אתה יודע, הוא אחלה דמות, וזה חשוב. עכשיו, פאביאן דלף החליף אותו. פאביאן דלף זה שחקן מאוד אנגלי, אפור, משחק במרכז רוב הקרב שלו.
עם אחלה פלר אבל.
בדיוק. ואז הוא מגיע ומחליף אותו, עושה תפקיד מדהים על השמאל.
נכון.
מצד ימי יש גם את דנילו וגם את
דנילו, קרוקר. דנילו מאבד... דנילו פתח יחסית לא רע. אבל נראה שלא מאמינים ביותר מדי.
זה תחילת העונה.
תחילת העונה.
תוכל שהוא יראה מגרש.
זה פאפ שנוח לו, זה אומר שיש לכל שחקן, כל שחקן בסגל יש לו משימה, אין דבר כזה. למעט חלב אני חושב שהתנפץ על
המזח
של ברצלונה הגדולה.
היה גם את
האוקראיני. גם זלטן לא מצא את מקומו, אתה יודע.
אבל זלטן לא מצא את מקומו כי הוא בחר לא למצוא את מקומו, הוא לא הסתדר עם השיטה. הוא ניסה, ודווקא שהוא ניסה, הוא כבש הרבה שערים בתחילת הקריירה שלו בברצלונה, ואז הוא התחיל להתבאס על הגישה של השחקנים סביבו, ועל הגישה של...
הוא התבאס, כן, הוא התבאס מהפול.
אפרופו מגיע לו מזל טוב, היה לו מולדת.
נכון, מולדת, זלטן בן 36. טוב, אפרופו זלטן, הרי קיין, גם כן, אני חושב שלמרות שהרי קיין מרגיש לנו עדיין, כאילו זה עניין זמני, זה רק בגלל שהוא אנגלי. כלומר, אם הוא לא היה אנגלי, אם הוא היה בלגי, אז כולם היו אומרים, וואו, הרי כן, זה הדבר הבא.
אתה טוען פה בעצם לגזענות הפוכה נגד לבן אירופאי.
כן. לא, מה זה לבן אירופאי, אתה יודע.
סתם.
אנגלי, אנגלי.
בטח,
בטח.
לא, סטיגמה.
סטיגמה, לא סומכים עליו. אתה יודע, סעידו ברמיניו, ברניו, שהיה בווסט ברומיץ' ואז עבר לסטוק, וכולם אמרו, הנה, האנגלי הבא וזה, הוא לא כבש.
הוא גם לא כזה אנגלי.
לא משנה, הוא אנגלי, הוא גדל באנגליה והכל. אתה יודע, כאילו, מה שנקרא מילאו את הראש שלו בשתן, הוא קצת התפלב, וזה הרי קיין, פשוט לא, הרי קיין ממשיך לעבוד, כל מאמן שאי פעם ממנו אותו אמר שהוא האיש הכי צנוע בעולם, האיש שמוכן לעבוד, שמוכן זה.
לא, לא, אין ספק, האנגלי האיכותי ביותר כרגע בשוק, ואולי האנגלי הטוב ביותר כרגע.
לצד אל אלי, שמשחק איתו.
דלי אלי.
דלי אלי, כן.
אל אלי זה משהו אחר.
אמרתי דלי אלי, לא?
אמרת אל אלי.
אמרתי אל אלי?
אל אלי, כן, לא נורא.
זה כבר דלי אלי, אוקיי.
לא, זה בסדר, זה בסדר. אני פשוט אומר, מבחינת כיבוש 11 שערים, 10 משחקים, 6-7 בפרמייר ליג רק בליגה, ובאמת, פאפ אמר את זה באיזה מסיבה, וזה קצת עצבן אותי שהוא אמר את זה, כי... גם אני, יש לי מקום מאוד גדול.
שהוא אמר...
הרי קיין טים. שזה נכון, אבל מצד שני, אתה אומר, יש פה מערך שלהם שקולטים את האיש החם, וכמו...
במיוחד שזה קבוצה...
משולה שהולך עד אליו.
במיוחד שזה קבוצה ביאלסית, של פוצ'טינו, שפוצ'טינו למד מביאלסה. ביאלסה בדרך כלל מוציא מהחלוצים שלו, הוא אוהב את החלוצים שלו חרוצים, ועובדים קשה ולוחצים. הרי קיין, אולי הוא לא הלוחץ הכי יעיל בעולם, אבל הוא כן לוקח את הכדורים השניים, הוא יורד לעמדת טדי שרינגם, באנגלית קוראים לזה, אתה יודע, הוא משחק יותר עמוק, הוא יכול להפקיע לך מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, בביתה גדולה, בביתה קטנה, בדפלקשן כזה סטייל,
יש לו כל מה שצריך לחלוץ, נכון.
ויש לו משחק ראש, הוא יוצר מצבי הפקעה לחברים שלו, יש לו שער או בישול כל 60 דקות ב-2017. כל 60 דקות, זה הכי טוב.
וזה אחרי חודש ספטמבר...
חודש אוגוסט,
שהוא לא כבש.
שהוא לא כובש, כי הוא לא כובש בחודש אוגוסט, הרי קיין לא כובש בחודש אוגוסט, אבל אם... אוקיי, אני אגיד את זה ככה. אם הוא בריאל מדריד, נגיד...
ידעתי שנגיע לספק.
לא, כי אתה יודע, תמיד יש דיבור על זה. אני לא רואה אותו כל כך עוזב את טוטנהאם, אני חושב שהוא אוהב את זה וטוב לו שם.
אמרנו אותו דבר גם על מודריץ' ובייל גם.
נכון, נכון, אבל אגב, למודריץ' לקח זמן, לבייל לקח זמן, תיאום לוקח זמן, אם הוא בריאל מדריד, ואני מסתכל על, אתה יודע, על, על רשימת המחליפים של רונלדו, שזה צריך, אתה יודע, צריך כבר להתחיל לעבוד על זה, כי... לבריאות. לא, רונלדו, רונלדו הולך לפרוש בשנתיים שלוש קרובות. אוקיי, אני מתאר לעצמי. הוא לא לפרוש, אבל הוא לא יהיה ברמה שהוא יכול...
בסדר, איסקו עם הכושר הנוכחי שלו...
כן, אבל...
תחפש בבית לפני שאתה מסתכל...
אתה צריך סקורר, אתה תצטרך סקורר.
אתה צריך סקורר ויותר מזה. אני חושב שהרי קיין הגדיר לנו מחדש הרבה מאוד זמן, לא היה סטרייקר בכדורגל. היה פורורד, זה היה כל מיני...
אבל הוא פורורד גם כן.
אבל הוא הסטרייקר, זה מה שאני אומר. הרי קיין הוא הסטרייקר המודרני. כי הוא... מצד אחד, הפרצוף שלו מזכיר לך מיקס בין וויין רוני לאנדל שירר לקריס סאטון.
אחי,
מצד שני...
לא, קריס סאטון, לא, לא.
סתם, אני צוחק, אבל הבנת מה אני אומר.
קח את הרי קיין, שים עליו מעיל כזה של טייסים, והוא טייס במלחמת העולם השנייה.
או עם טום קרוז ב...
לא, הוא טייס במלחמת העולם השנייה, יכול לשחק בסרט הזה החדש, נו, עם של נולן.
מה יש לך?
דנקירק.
כן, אז הוא זה, הוא ממש נראה ככה.
אבל אתה מבין מה
אני אומר? אגב, יש לו גם שם של טייס כזה.
נכון.
הרי קיין. סר הרי קיין.
בדיוק. הוא הסטרייקר הבריטי המודרני,
הראשון. לאיפה הוא יכול לקחת את הספרס? מקום שלישי מכובד?
אני באמת חושב שהספרס, קודם כל במגמת עלייה, ואני מאוד אוהב את הספרס, כאילו זאת הקבוצה שלי באנגליה פחות או יותר,
מחציות ראשונות קטלניות בינתיים, קצת מורידים את הרגל מהגז לאחר מכן.
נכון, ואני חושב שזה יעלה רמה, כי זה יהיה חייב לעלות רמה מהעונה שעברה. אנחנו נראה את טוטנהאם שוב פעם, תראה, כמובן שפרמייר ליג עד אפריל, אתה לא באמת יודע מה ומו, אבל טוטנהאם יהיו שם בשתיים, בין שלוש לאחד.
נראה לי אחרי שראית המשחק הזה של צ'לסי, שהם גם נראו רע מאוד מול סיטי, וגם מורטה עכשיו נפצע, משהו שם לא מתקתק כמו שצריך, משהו לא עובד שם מסריך, נראה שהספרס כרגע מועמדים הכי טובים לסיים מקום שלישי, אחרי המנצ'סטריות.
לא ארסנל? סתם.
מה ארסנל לא כזו רחוקה? אתה יודע, העונה נראה שיש פער עצום בין השש הראשונות.
אתה מוציא עכשיו, אתה פותח את הדלת.
לא, אני אומר, עזוב. אם לא דיברנו עכשיו על ארסנל, לא נתחיל. אבל אני אומר, אבל נראה שהשנה יש פער בליגה האנגלית לפחות, נורא נורא גדול בין השש הראשונות לכל השאר.
ארסנל לא ספגה מאז את החמישייה, את הרביעייה מול ליברפול.
שמע, מלבד המשחק הזה בין, אפילו ארסנל לא הצליחו להקשות על עצמם את החיים מול אדרספילד.
לא הדבר,
ברייטון, ברייטון.
אני אגיד לך משהו על ארסנל. ארסנל מצוינת בלהשתקם מהמכות האלה שהם חוטפים על בסיס קבוע. אתה יודע, practice makes perfect. אתה חוטף חמישייה מול מנצ'סטר יונייטד, אתה חייב להתאושש ולנצח 2-0 את בורנמות. אז הם עושים את זה מצוין, ארסנל, והם עשו את זה לאורך השנים האחרונות. אבל יש משהו מעניין בדינמיקה של הטקטית של ארסנל אחרי ההפסד הזה לליברפול. ואני אגיד לך מה. אחרי הסד הזה לליברפול, קוסיאני ופטר צ'ך כינסו את כל השחקנים לפי מה שהם אמרו, ואמרו, חברים, זה לא יכול לעבוד ככה. אוקיי, יכול להיות שארסן ונגר לא נותן לנו את ההוראות האלה, כי הוא לא מאמן שנותן הוראות כאלה, הוא יותר נותן הוראות כלליות, פילוסופיות. אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו ככדורגלנים מקצוענים לא יכולים להיות מושפלים ככה כל פעם וזה. ואתה ראית נגד צ'לסי? בסטמפורד ברידג' שהם פשוט הרבה יותר ממושמעים. כלומר, הם עצמם, הם כאילו לקחו על עצמם את האחריות לשחק כדורגל יותר חכם.
מה שמעלה את המחשבה.
שאגב, זה לא פעם ראשונה. זה לא פעם ראשונה תחת ונגר. ב-98, טוני ארסנל התחיל את העונה לא טוב עם אמנואל פטי ופטריק וירה באמצע. טוני אדמס וכל הרביעה האחורית.
קיון ודיקסון ווינטרברן.
בולד ווינטרברן וזה, הגיעו ואמרו לבירה ופטי, אין לנו הגנה אם אין לנו קשר הגנתי. מישהו מכם, אתם חייבים להיות ממושמעים יותר. זה היה self-training, self-discipline, ומאז שהיה את השיחה הזאת, לפי דעתי, אחרי הפסד לדרבי או משהו כזה, אני לא סגור על זה.
זה בעונה של הדאבל.
בעונה של הדאבל. אחרי הזה, הם יצאו לריצה מטורפת, שבה הם לא מפסידים, והם פשוט ניצחו, זכו באליפות, זכו בדאבל. כלומר, יש, וארסנל קבוצה מאוד מנוסח, השחקנים שם הם מאוד מנוסים, זה לא קבוצה של צעירים. חבר'ה מאוד מקצוענים, שכאילו מגיעים ואומרים, טוב,
יש לך את אלנני שם, מה לא, מה?
בדיוק. הנה, הזווית הזה. אז אני כן חושב, אני לא הייתי אומר ארסנל מועמדת לאליפות, אבל מבין, נגיד, טוטנהאם, צ'לסי, ליברפול, ארסנל, אני רואה שכן לארסנל יש יתרון מבחינת איכות השחקנים.
חד משמעית, שחקנים מאוד איכותיים, אבל מה שאתה אומר...
וגם מעין סלף-דיסציפלין כזה שפתאום הביאו את זה.
יפה, אבל זה, אני חייב להגיד לך שאני מאוד שמח לשמוע אותך אומר את זה, כי אם יש משהו שיצבן אותי בארסנל, מעבר לזה שאני ספר, אני... כן, אוקיי?
איך החדרנו אותו לפה? תקשיב. גם ערבי, גם אוהד טוטנהאם.
עכשיו תקשיב.
שמה שהכין, מה
שהכין, גם אבי, גם ערבי, גם יהודי.
זה טוב. עכשיו, שנים שאוהדי הארסנל ושחקני הארסנל פשוט מתנהגים כמו חבורה של מפונקים, אבל אנחנו מועדון גדול. אנחנו, למה אנחנו ככה, ולמה אנחנו ככה, ולמה
אנחנו מועדון גדול.
יפה. וסוף סוף השחקנים מבינים שבסופו של דבר זה כמו שאתה פתאום קולט שאוקיי, אבא ואמא זה עוד בני אדם ואני צריך to take care of things now. אז זה מה שקורה עכשיו לארסנל, ארסנל back to basic. וזה טוב, זה טוב מאוד.
אגב, אדבה, לא קשור לכלום, אבל קראתי כתבה על קריס דן, שהוא שחקן של שיקגו בולס, אפרופו אבא ואמא, הבן אדם, יש לו סיפור חיים מטורף. כלומר, אתה יודע, די צחקו עליו על העונה הראשונה, די גרועה שלו כרוקי, בזה, והוא עשה טרייד ממינסוטה לשיקגו, ואומרים שאין לו עתיד וזה, אבל האיש, יש לו סיפור חיים מטורף. שקראתי על זה השבוע, הוא אשכרה עשה התערבויות על כדורסל, בתור ילד בן 15-14, כדי לפרנס את אחיו הקטן. משהו, סיפור, אתה יודע, סיפור כזה מהדברים, סתם, אני בטח אעמיק לזה מתישהו.
לא, זה מה שאני אומר, ארסנל שנים מביאים שחקנים אדירים. כל שחקן שארסנל...
איך הגענו לקריס דן? לא משנה, כן.
כי דיברנו על זה שאין אבא ואמא וצריך לקחת אחריות בידיים. ושנים ארסנל מביאים כל שחקן שאני אוהב, אם זה אלכסי סנצ'ז, אם זה אלנני, אם זה כל רכבת הצרפתים שאני חולה עליהם.
אלכסי סנצ'ז, אלנני.
לא, זה שחקנים שאני אוהב, זה שחקנים שהייתי בוחר לשחק איתם בשכונה, כי הם גם נראים לי אחלה אנשים.
גם מוריו אמר, יש את הקשר הגרמני הזה שאני רוצה לקחת מהם.
אלכסיס לא נראה לי אחלה בן אדם לשחק איתו בשכונה.
אלכסיס נראה לי בן אדם כיף לשחק איתו בשכונה, שהוא איתך בקבוצה.
שהוא איתך בקבוצה.
אני בוחר אותו ראשון.
גם עם לברון שון. באתי להגיד שגם עם לברון כיף לשחק שהוא איתך בקבוצה, אבל קיירי אמר שלא. קיירי says no.
אגב, אני לא חושב שהוא אמר שלא כיף לשחק איתו, אני חושב שהוא פשוט...
הפעולות שלו די אמרו שלא כיף לשחק איתו.
לא, אני חושב שדי נמאס לו מכל הפסטי לברון, כאילו...
כן, שיהיה ממש קיצוני השנה.
כן, אתה יודע, הוא קרא, הוא עכשיו, הוא אמר שכל הסיפור הזה עם קיירי ארווינג, אמר שכל הסיפור הזה, שהוא חושב שהעולם שטוח, זה כדי בעצם לעשות טרולינג ולמשוך...
אנחנו חוזרים לארסנל וספרס,
אנחנו
חוזרים,
חוזרים. ואתה יודע, זה למשוך תשומת לברון לקח. אבל, לא משנה, טוב, דיברנו על זה, מנצ'סטר יונייטד משחקת נפלא גם בלי פוגבה.
מנצ'סטר יונייטד זה קבוצה של ג'וזה מוריניו.
מרסיאל ורשפורד.
ונראית מדהים.
ולוקאקו. לוקאקו מטורף, כובש כל שעה.
גם ממש בלק פאוור, כאילו חזק. זה מדהים לראות את הקבוצה הזאת עכשיו את יונייטד.
צ'לסי פתאום נראית כמו מנצ'סטר לעניים.
לא, ממש.
אגב, מה שינוי אחד פרסונלי עושה לסגנון משחק?
מה? לוקאקו כאילו?
לוקאקו במקום...
מאטיץ', מה אתם מדברים? מאטיץ'.
שנייה, שנייה. לא, לא. מאטיץ', אתה יכול להגיד, מאטיץ' הוא מדהים והוא עושה דברים טובים, אבל הוא לא שונה במהותו מהררה. הררה יותר קטן.
הם משחקים ביחד כרגע אפילו, בגילי פוגבה.
נכון. הררה יותר קטן ופחות פיזי, אבל זה אותו שחקן, אתה יודע, הוא עושה את העבודה הבסיסית מאוד וזה. אבל כשאתה משנה את לוקאקו עם זלטן, כאילו את זלטן, את השאתה משנה, מוציא את זלטן ומכניס את לוקאקו, פתאום יש לך התקפה כל כך הרבה יותר דינמית, שזזה יותר, חדה יותר בתנועות, פחות סטטית, וזלטן שחקן אדיר, כן? אין בכלל, אתה יודע, אי אפשר להגיד זה. אבל, אתה יודע, מנצ'סטר הייתה צפויה איתו, בגלל שעכשיו אתה לא יודע על מי לשמור. יש לך את רשפורד מימין, או מרסיאל, ומטה, ומחתיריאן, וכאלה, ואין להם פוקל פוינט, אין להם שחקן אחד שעומד ודורש את הכדורים כמו זלטן. לוקאקו הוא חלק ממעין גוף חי כזה שעובד מולך, ובגלל זה מנצ'סטר יונייטד נראית כל כך הרבה יותר חזק. אפרופו גוף אחד וחי ובועט, נאפולי. הקבוצה אולי הכי מרשימה באירופה, בליגה המקומית, בליגת האלופות שהם פחות מתמקדים בזה.
אוהדי ברצלונה, אל תחסו עלינו, אתם ברצלונה לא כלולה.
מה זאת אומרת?
גם מושלמת.
לא, ברור, אבל...
כן, לא, כי אמרת, ויש אנשים בברצלונה, עודי ברצלונה שמיד אמרו, הנה הם חוזרים לסורם. לא הספיק לנו 20 דקות שדיברנו עם קטלוניה.
ברצלונה, קבוצה אדירה.
כן, המשכנו.
נפולי. הקבוצה עם הכי הרבה... אתה רואה את הרשימת המוסרים המצטיינים, זה כאילו...
ג'ורג'יניו,
סתם. לא, כן, זה כולם. כולם בנפולי. כולם הם, התיאום מדהים, והם פשוט משחקים כדורגל שהורג אותך באלף חטי, אני אומר אלף,
killing you softly,
killing you softly עם אלף, עם אלף, עם חתכים, כי בעצם מה שקורה זה שהם לא מוסרים סתם את הכדור, כלומר, אין, זה לא טיקי טקה, אבל התנועה של השחקנים הקטנים, אינסיניה, מרטנס, קייחון, המשיק, שהוא בעצם מנהל עבודה, כן, הוא לא קטן, אבל הוא מנהל עבודה כזה, ג'ורג'יניו, שאפרופו מנהל עבודה, הוא מנהל את הכל שם מאחורה, שחקן אנדרייטד בטירוף, אגב, למה הוא לא חזק יותר בנבחרת ברזיל?
Good question. Good question.
לא, מוזר. פשוט קבוצה שנעה ביחד וזזה ביחד, והם נפלאים, וזה פשוט כיף לראות. הסיכוי שלהם לזכות באליפות על פני יובנטוס.
דווקא בעונה כזאת, עכשיו אני אגיד, אני אכנס פה משהו קטן. קודם כל, ג'ורג'יניו הוא לא חזק בנבחרת ברזיל, כי הוא חזק בנבחרת איטליה. משחק בנבחרת איטליה.
לא, ממתי הוא משחק בנבחרת איטליה?
ג'ורג'יניו משחק בנבחרת איטליה...
שנה, נכון.
מהשנה.
נכון, נכון, נכון.
2016.
כן. נכון, נכון.
כן, כן, עכשיו...
שאגב, נכון, הוא
שחק שתי הופעות... לא, הוא רק נולד בברזיל, הוא הגיע כנוואן לוורונה, ובוורונה הוא פרץ לתודעה ברבע עונה חיובית שהייתה להם, יחד עם לוקה טוני, שבא לשם לאחת העונות האחרונות בקריירה שלו, משם עשה לעצמו שם טוב, שנפולי התחיל לחזור לגדולה שלה, ולורנטיס חטף אותו, והאמת שהוא היה בהפרפרות, עד שהגיע בן אדם אחד שרק בגללו כל כך כיף, לא רק בגללו, אבל בעיקר בגללו, כל כך כיף לראות את נפולי השנה, וזה מאוריציו סארי, ומי שעוקב אחרי תקשורת איטלקית, וכדורגל איטלקי, קלצ'ו, לומד השנה מונח חדש, סריזמו. זה פשוט, זה לקח, וזה כל כך, זה דבר כל כך יפה בכדורגל, הרבה מאוד זמן, אני חושב, מאז שהייתי ילד, ונחשפתי לברצלונה של פפ גוארדיולה.
מה זה הביטוי הזה, סריזמו?
סריזמו זה בעצם מה שמאפיין את המשחק של נפולי, עם השינויי מקומות, עם המסירות הקדחתניות, משהו מהיר, יעיל, יפה וקטלני, בעצם. אם אני מחבר פה את כל הדברים, וכמובן הגנה מתואמת שזזה ביחד כל הזמן, בהתאם לאיפה שהכדור נמצא במגרש, זה מדהים לראות את קלידו קוליבלי, איך שהוא פשוט כמו איזה סלע סופר ניידת. כן. זה משהו שאני לא זוכר קבוצה שהרשימה אותי כל כך מבחינה טקטית, שאני אומר, וואלה, אני רואה פה משהו חדש, אני לומד משהו חדש על המשחק, ויותר מזה, זה עושה אותי רעב לעוד מהמשחק הזה, ומעבר לזה שסארי הוא בן אדם שבא מלמטה, במשך שנים...
מה זה למטה? הוא היה בנקאי
ועבד בליגות נמוכות. מעבר לזה שהוא מעשן, לי יש חולשה למאמנים מעשנים.
מה, זה בגלל לוף הקודש?
תאמת, בגלל אבא שלי שמעשן כבד, ופעם היה מותר לעשן הרי על ספסלי הקבוצות, גם בליגת האלופות. בליגת האלופות היה אפשר לעשן עדיין, אפילו שבפרמרי כבר עשו את זה, והיה שוט מאוד מפורסם של אקטור קופר, בוולנסיה, עם סיגריה, מעיף סיגריה בעצבים על הדשא ברבע גמר צ'אמפיונס, וזה החזיר לי כזה פאטוס למאמנים מהשנים.
אסור לעשן אבל, ילדים, אסור לעשן.
נכון, סליחה, זה לא חינוכי, וזה לא בריא גם. ובאמת אני חושב שסארי השנה זוכה, מתחיל לקבל את הערכה שמגיעה לבן אדם הזה. הרד וורקר, צנוע, אוהד נאפולי, ואני חושב שאם הוא היה מאמן בפרמר ליג או בספרד, היינו שומעים על זה הרבה יותר. באיטליה, הליגה שם סובלת מברנדינג רע,
מאוד.
משיווק מאוד. רע, ואם זה היה קורה, אם הכדורגל המטורף הזה, היה קורה בספרד או באנגליה, אנחנו היינו לא יודעים כבר, לא היינו רוצים לראות את זה מרוב שהיינו שומעים על זה.
אגב, ממש מדברים על, אתה יודע, על סארי כמהפכן, כמעט כמו סאקי.
נכון.
אריגו סאקי. שאריגו סאקי הגיע...
כאילו זה מגיע, זה די דומה.
זה רקע די דומה. אריגו סאקי למד את הכדורגל שלו לא באיטליה, בהרבה מובנים. אבא שלו היה סוחר נעליים, והוא היה סוחר נעליים איתו, מן הסתם, טלקים, נעליים. והוא היה נוסע ברחבי העולם, ולומד את הכדורגל בהולנד וגרמניה, והיה רואה כדורגל וזה. ואז הוא הגיע לאיטליה, והתחיל בעצם לאמן כדורגל אחר לחלוטין בליגות הנמוכות, הגיע לגדולה עם פרמה, עם כדורגל שבאיטליה לא... לחץ גבוה, אופסייד טראפ, לחץ... הוא ממש שינה את פני הלחץ. ואז במילאן הוא הגיע לשתי אליפויות אירופה רצופות, ושינה את הכדורגל, כמו שאנחנו
שינה את הכדורגל
שינה האיטלקי. במובן הזה ש... גם את האיטלקי וגם את המובן הזה שאיטליה...
מאבות הקטנאצ'יו,
לא, לא, לא מאבות הקטנאצ'יו, מאבות האלה שפירקו את הקטנאצ'יו, ובעצם שינו את כל מה שנקרא משחק לחץ. כלומר, היה משחק לחץ לפני סאקי,
קטנאצ'יו המודרן.
כן, משחק לחץ לפני סאקי ומשחק לחץ אחרי סאקי. הוא שינה, הוא בעצם הכניס מודרניזציה מטורפת לאימונים גם כן, הוא המון אימונים של טקטיקה, לחץ, עבודת לחץ וזה. אבל בכל מקרה, הסאקי, משווים את סארי לסאקי. ובאמת, בגלל שגם סארי הגיע ממקומות נמוכים, והכדורגל שלו לא איטלקי בתפיסה הזאת. אבל, אני אגיד לך עוד משהו על הכדורגל האיטלקי.
האמת שהכדורגל שלו מאוד איטלקי, כי הוא בא מהליגות הנמוכות, הוא בא מאמפולי, כן, כן. מסן ג'ובזה, ממקומות כאלה, כאילו...
נכון, זה, נכון, זה... מן הסתם, אבל אני
מי
אומר...
מי שמכיר ליגות נמוכות באיטליה...
זה... לא הסטריאוטיפ איטלקי הגנתי.
הסטריאוטיפ האיטלקי הזה, אבל מה שכן, אנחנו רואים שהכדורגל האיטלקי נותן לנו המון קבוצות התקפיות. כיפיות, גם אינטר נראית פנטסטיים, מוסרת, גם רומא. מה שחסר...
רומא נראית אולי אפילו הכי טוב אחרי נאפולי.
מה שחסר זה...
לא, אינטר נראית יותר ויובנטוס שם למעלה. כאילו, רומא עדיין קצת מעכלת את כל השינויים שהיא עברה, אבל היא נראית יותר טוב ממילן. ונעבור למילן, אפרופו סאקי וזה. אם מילן הייתה בליגה האנגלית, וקבוצה הייתה מוציאה... 200 ומשהו מיליון על 220 מיליון יורו על שחקנים, והיא הייתה נראית ככה, היו אומרים, what the fuck, אז what the fuck, מילן.
What the hell?
What
the fuck, מילן, תראה.
מקום שביעי, שני הפסדים רצופים 2-0 בליגה.
אין מה להגיד, עכשיו אתה כתב, אני זוכר שאחרי העסקה המפוקפקת שם עם הסינים, שכן הלכה ולא הלכה, וכן הלכה ולא הלכה, ובסוף הלכה. אתה הוצאת כתבה על זה בכלכליסט, על כל המהלך שהיה שם למסע ומתן, מה הרקע של הכסף של הסינים האלה, והאמת שזה כל כך מזכיר לי את הפועל תל אביב, שפשוט...
עם קבירי.
כן, עם קבירי.
אתה אפילו שלחת לי הודעה.
נכון.
אחרי שכתבתי את ההודעה, שלחת לי הודעה, אז קיצר, איך אומרים אמיר קבירי בסינית?
בדיוק, כי, ואני חושב שיותר מזה זה, שחקנים נהדרים הם הביאו, אני לא אומר, אני חולה על הקאנט שלנו, ואני מאוד אוהב את קוטרונה ולוקטלי, ופרנק אסיה מבחינתי, is the next best thing מאפריקה.
ובונוצ'י, ואתה יודע.
ברור, ברור, רכש נהדר, שני דברים. זה לא מאוזן בשום צורה עם הכיוון של המועדון. מונטלה זה בוודאי לא איש להוביל כזה פרויקט.
אגב, ראית איך הוא פיטר את המאמן כושר של...
של מי זה?
הוא קצת דוש, הוא קצת מונטלה.
של פיורנטינה?
לא, מונטלה פיטר את המאמן לפני חודש בערך.
של מילן.
שלושה שבועות, הוא פיטר את המאמן כושר של מילן. והוא פיטר את זה עם הודעה בטוויטר. הוא פיטר אותו עם הודעה בטוויטר, שבמודעה בטוויטר הוא כותב כאילו למה הוא צריך לנוע קדימה, עם תמונה שלו מחוייך כזה, כאילו, ואתה אומר, מה? למה אתה מפת... כאילו... אתה יודע, זה לא שהוא העלה תמונה של המאמן כושר, תודה רבה שעבדת וזה, שמה. הוא כאילו נותן תמונה שלו, ציטוט שלו, ואומר למה אני מפטר את הבן אדם הזה, זה היה מאוד מוזר, אבל אני לא חושב שהבעיה זה מונטלה. אני חושב שהבעיה היא, זה לחץ עצור.
או אדם מילן חולקים עליך.
אני יודע שהם חולקים עליי.
לא, זה...
קודם כל זה תיאום. אתה לא יכול להביא 11 שחקנים ולהגיד להם, יקחו, שחקו, בטח לא... כשהמטרה שלך היא לעקוף את נאפולי, יובנטוס, רומא ואינטר.
אז למה הבעיה היא כן מונטלה? כי אתה רואה בן אדם עם שיטת עבודה מסודרת, עם סגל שעל הנייר הוא פחות איכותי, כמו סארי, סארי, שקיבל את נאפולי, ודיאגו מרדונה אמר, עם כל הכבוד, הוא נראה לי בחור טוב, אבל זה לא מאמן לנאפולי, זה מה שהוא שומע ביום הראשון שלו לעבודה, עובד קשה, בונה, מסדר, הכל מאוזן, מאוזן, מאוזן. מונטלה, לפעמים, נראה לך שהוא דוחף את הפרצוף שלו לפרונט, מצד שני, הוא אף פעם לא לוקח אחריות, המערך שלו לא עקבי, הוא שנה שעברה שיחקו כדורגל, בינינו, לא שיחקו כדורגל יפה,
כן.
מילן לא משחק את כדורגל יפה, השנה הם הביאו שחקנים כדי לשחק כדורגל יפה, כדי לשחק גם כדורגל יעיל, והוא לא עקבי וזה נראה רע.
אני אגיד לך משהו, זה לא אשמת המאמן. אוקיי?
למה לא?
אני אגיד לך למה. כי קודם כל יש לחץ עצום מלמעלה. הציפיות הן בעייתיות.
אתה לא יכול... זה ברור, התפקיד הכי חשוב זה הנשיא והראש של המועדון שייצור לו סביבת עבודה נכונה, נכון.
מאיפה הלחץ הזה? מילן לקחה, לי הונג לקח...
לי הונג אגב זה אמיר קבירי באיטלקית.
זה בסינית, בסינית.
בסינית, כן.
הוא לקח הלוואה מאליוט מנג'מנט שהוא צריך להחזיר עד אוקטובר 2018. אליוט מנג'מנט זו חברה שעושה את הכסף שלה על ידי הענקת הלוואות לחברות שלא יכולות להחזיר אותן.
כסף לא אמיתי.
ואז הן פשוט משתלטות על החברות ומפרקות אותן. זה מה שאליוט מנג'מנט עושה. הוא לקח הלוואה, עכשיו הוא מחפש מישהו שיקנה 20%, 25% מהקבוצה. בגלל שהוא לא יצליח להחזיר את ההלוואה הזאת, כי זה לא איזה מיליארדר סיני, אתה יודע, שיכול להכניס את היד לכיס, או למכור איזה חברה במיליארד יורו וזה. יש איזה דיבור על פרויקט נדלן בסין, שזה נשמע מפוקפק כמו שזה נשמע. אבל אין לו כסף.
עם תמונות יפות על הקירות שם?
כן. אין לו כסף. אין לו כסף, אין לו יכולת להגיד, טוב, אני עכשיו שילמתי 280, יש לך, וואלה, כך שנה לעבוד עם הקבוצה, לייצר תיאום, כן? לא. הוא אמר, אני צריך ליגת אלופות, אני צריך את הכסף של ליגת אלופות, אם אין לי ליגת אלופות, אני קורס כלכלית.
נכון.
אתה יודע, הוא לא אמר את זה, אבל...
אין לו את המצרח הכי בסיסי בשביל לבנות קבוצת פאר, וזה סבלנות.
ההבדל בין הליגת אלופות לליגה האירופית, זה 10-20 מיליון יורו.
לא, זה יותר.
עבור קבוצה כמו מילן זה הרבה יותר?
אני עשינו על זה פינג פונג בדיוק עכשיו, בענייני הפועל באר שבע.
אבל הפועל באר שבע זה שונה, כי...
לא, זה גם...
הסכומים הרבה יותר גדולים.
הסכומים הרבה יותר גדולים בליגת
אלופות. אמרתי, עבור הפועל באר שבע זה אובדן של נגיד 10-15 מיליון יורו.
לא, הרבה הרבה יותר.
עבור הפועל באר שבע יותר מ-10-15 מיליון יורו?
בוודאי, משחק בשלב הבתים בליגת האלופות שווה מיליון וחצי ניצחון, נכון? תקו שווה לך מיליון?
לא, לא, תקו שווה...
750?
לא, לא, שנייה, אני שלחתי לך את זה, אני...
נכון.
רגע, אבל זה לא שהם היו משיגים שם נקודות, באר שבע.
מהבחינה של ההפלה על זה.
כי באירופית אתה משיג, לא, באירופית אתה משיג נקודות.
זה הבסיס. קודם כל זה הבסיס.
אתה מקבל גוש של כסף עם זכויות, לא כולל הזכויות שידור.
מה שאני רוצה להגיד זה שאם נגיד באר שבע זה 15 מיליון יורו, אז אני מניח שמילן זה 30? שווה לה? כי בגלל שיותר קהל שיגיע
ויותר... אני אפילו חושב שיותר. אני חושב שיותר. תחשוב שמילן אחרי השנים האלה חוזרת לשלב הבתים של הצ'אמפיונס.
אתה מקבל הבסיס, אתה מקבל, אם אתה חלק מליגת האלופות, 12.7 מיליון יורו, כל קבוצה, אתה מקבל עוד מיליון וחצי על כל ניצחון, ו-500,000 על תיקו. אם אתה עולה, זה 6 מיליון. עכשיו, באיטליה, מה שמשמעותי זה המרקט פול, כי איטליה משלמת הרבה כסף על זכויות שידור, והזכויות שידור האלה מחולקות...
הם עדיין בחוזה הזה עם סקאי איטליה, החוזה המטורף הזה, נכון?
והכסף בעצם מחולק בין המשתתפות בליגת האלופות, כשאם יש 4, אז כל קבוצה מקבלת פחות, אבל אם יש 3, וזה... בקיצר, וכל קבוצה מקבלת יותר כסף על פי ההתקדמות שלה, אז... אז אם אתה מסתכל על זה, מילן בעצם יכולה לסיים מבחינתה, אם היא לא מגיעה לליגת האלופות, היא מסיימת באיזה מינוס של 60, כאילו מבחינתה, כי היא צריכה את ה-60 מיליון יורו האלה בשביל לשלם כסף, הם הביאו שחקנים ב-220 מיליון יורו. עכשיו, מה זה אומר מבחינת מילן בטווח הארוך? אגב, אחת מהסיבות שלא מפטרים את מונטלה עדיין, מאוד יכול להיות שהוא פותר עכשיו בזמן שאנחנו מדברים.
פיצויים.
זה פיצויים.
בטח.
ויותר מזה, זה כאילו כסף שהם כאילו זורקים. עכשיו, יותר מזה, אם מילן לא מצליחה לעלות לליגת האלופות, הם יצטרכו למכור שחקן שניים שהם הביאו עכשיו, בשביל בעצם להחזיר את הכסף.
נכסים מרכזיים, שאנחנו מדברים על למכור שחקן שניים, זה עוד שלנו, או קסיה, שחקן שתיים.
לוקטלי, דונורומה.
בדיוק, שחקן שיהיה שווה משהו חמש, ארבע, שש שנים קדימה, וזה משהו שבדיוק מה שהמועדון לא צריך, כי הוא צריך את השחקנים האלה, הוא צריך לבנות ארבע, חמש שנים קדימה עכשיו, ואין לו כסף ואין לו אוויר ואין לו זמן, ורחמים רחמים על אוהדי מילן שהיו להם כל כך הרבה ציפיות ו... צלי גם...
יכול להיות שדברים השתנו, אתה יודע, זה עדיין תחילת העונה, אבל עדיין...
אבל זה מבאס, זה מבאס לראות את הדברים ככה כבר באוקטובר.
בדיוק, המצב זה, וכמובן כל הפסד גורר יותר לחץ. כרגע מילן היא הקבוצה השישית באיטליה מבחינת יכולות לפי דעתי.
בוא נעשה רק הפסקה קטנה, דבר על הלוחם בספם. בכל יום נתון, חלק שני, לפני שנעבור לדבר על קצת כדורגל ערבי.
בוא נשנה את השם שלנו. בכל יום הלוחם נתון.
בכל יום הלוחם בנתון.
כן. נותן חסות שלנו.
היה לנו כבר הכנות יותר טובות ללוחם בספם.
כן.
כחסות.
הלוחם בספם, חברים.
זה עובד? אגב, זה עובד?
כן, מלא אנשים מקבלים כסף על זה שהם קיבלו הודעות אס-אמס שהם לא רצו לקבל.
יש לי
מלא. באמת?
לך על זה.
דבר איתו, זה אלפי שקלים. ליטרלי אלפי שקלים.
אנחנו, יש לנו לינק, אתה נכנס ללינק, ואז הוא נותן לך הוראות ברורות של מה שאתה צריך לעשות בשביל לקבל את הכסף. הוא בעצם...
הוא גם לא לוקח ממך כסף על... עד שאתה לא זוכה.
אתה זוכה, הוא לוקח לך את הכסף.
הוא מנהל הכל.
הוא מנהל הכל.
זה עבודה שלו.
זה עבודה.
מביא לו את הטלפון שלך, את הזה, את זה, את זה.
כן, דבר איתו. יש שם, אנחנו ניתן לך לינק לאתר שלו.
סכום תביעה מקסימלי. 33,400 שקל.
No shit.
כן, man. וזה חברות גדולות שמגיע להן. באמת, כאחד שעבד בחברות כאלה, מגיע. אם אתה, כפי שאלת, מגיע לך.
והפיצוי הממוצע, 1,733 שקלים. אז אתה יכול להרוויח, מישהו שולח לך, הנה, אתה מסתכל, הנה, הוא מקבל ספם. בזמן שאנחנו מדברים, הוא מקבל ספם. אז תפנו עליו, אנחנו מן הסתם ניתן את הלינק, אתם תיכנסו, הוא ייתן לכם את ההוראות.
הנה, זו דוגמה.
אתם תקבלו כסף.
דוגמה.
דבר איתי.
בהמשך לפנייתך להלוואה לחג הקרב ובא, נא לחץ על הקישור למילוי הפרטים לזירוז הטיפול בפנייתך. חברים, אני לא ביקשתי הלוואה מאף אחד.
קודם כל זה פישינג, אני לא בטוח שזה נופל בחוק הספם, אבל...
תתייעץ איתו. תכנס ללינק, תסתכל.
אל תיכנס ללינק.
חד משמעית.
לא, תיכנס ללינק של הלוחם בספם, לא תלינק.
כן, כן, ברור, ברור, לזה התכוונתי.
אמא, אל תיכנסי ללינק. כן, טוב.
אבא שלי מתקשר אליי השבוע. קיבלתי ממך הודעה מוזרה בסקייפ. כן, זה וירוס. אז אני לא לוחץ, אל תלחץ. אני לוחץ עכשיו. אמרתי, לא ללחוץ.
אפרופו. טוב, יאללה, בוא נדבר על כדורגל נבחרות. יש לנו כדורגל נבחרות מולנו, שבוע בינלאומי. הפעם יחסית מעניין, כי יש הרבה דברים.
גם החלון הקודם היה סופר מעניין.
הוא לא היה, אבל...
היה סופר מעניין.
מקדוניה היה מרתק.
לא.
מרתק.
מה, אתה מסתכל על הביצה הקרובה.
בוא נסתכל קודם כל, הכי הכי רחוק, הכי צפונה. צפונה, מערבה מאיתנו, ארצות הברית. אחת מהמדינות היחידות... שמגיעה לכל מונדיאל, מאז 1990. כל מונדיאל, נבחרת ארצות הברית, שמה, עושה עבודה טובה, לא טובה, וזה. הפעם הם ממש במצב של, הם חייבים לנצח את פנמה וטרינידד וטובגו, ואם לא, יש מצב שלא יהיה ארצות הברית במונדיאל.
נכון, וזה יהיה מצוין, אני אסביר לך למה.
הנה, שנייה, האנטי-אמריקאית שגברה קומוניסט מגעיל, פה, אתה פשוט צונה, טראמפ.
טראמפ היה קורא לך סנאבביץ'.
אתה, כן, דבר.
קודם כל, אני לא שונא אף אחד. זה דבר ראשון. אני לא בן אדם ששונא. סתם.
כל מי שאומר לי, אני לא שונא אף אחד. לא, אתה שקרן. כן, אוקיי.
תראה, ארצות הברית בכדורגל, יש לי איזשהו רנט קבוע לתופעה הזאת, שלפעמים הוא לא פרי, לפעמים הוא קצת מקובע, אבל הוא לא מגיע סתם. סיבה אחת מאוד פשוטה. כמו שאמרת יפה, משנות ה-90 הם מגיעים קבוע לכל מונדיאל, עושים טוב, עושים לא טוב, עושים... עכשיו, כדורגל בארצות הברית...
ספורט ענק שם.
עכשיו ענק. הוא גדל, נכון.
לא, לא, מבחינת כמות האנשים שמשחקים בסדר. הכי הרבה בעולם.
בסדר. עכשיו, זה נורא תלוי באיזה מסגן. מה זה הכי הרבה בעולם? אתה יכול למדוד כמה אנשים משחקים כדורגל באפריקה או בברזיל, זה הרבה יותר אנשים.
מבחינת אנשים שרשומים בהתאחדות לכדורגל המקומית, אבל כן.
אוקיי. המבנה, אני אומר כזה דבר, כדורגל האמריקאי, אנחנו שומעים כבר 20 שנה, עוד שני מונדיאלים ארצות הברית בגמר, עוד מונדיאל ארצות הברית בחצי הגמר, והם לא מגיעים לזה. עכשיו יש משהו אחד מאוד בסיסי עם ארצות הברית וכדורגל, שאני טוען, סובר, שהם עדיין אין להם את האינטלקט של כדורגל. אין להם את ההבנה, הם מעולים בספורט, אומת ספורט מדהימה, אין על זה ויכוח, חצי ממה שאני יודע על איך ספורט צריך להיראות זה מ-NBA. אני לא מתכחש לעובדה הזאת.
אני לא אנטי-אמריקאי.
נכון, אבל...
זה כמו אלה שאומרים, אני לא מצביע ימין, אבל...
נכון, אבל... הם עדיין לא הבינו, רק אותי עכשיו, הם עדיין לא הבינו בדיוק מה זה השפה הזאת, השפה הבינלאומית הזאת של הכדורגל, ושני דברים, כדורגל בכל העולם מקדם זהות מקומית ומוביליות חברתית, גם לפרטים וגם לקבוצות. בארצות הברית, בגלל הפרנצ'ייז סיסטם, ובגלל שלהיות שחקן כדורגל, עדיין עולה שם המון 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 כסף.
נכון מאוד.
המון המון כסף, הם לא מייצרים שחקנים, נהפוך הוא, הם מבזבזים שחקנים, סטטיסטיקות מזעזעות, של אלפי שחקני כדורגל שפורשים בארצות הברית, מהסיבה הפשוטה שהם, נניח הם גרים עכשיו באיזה חור, אין להם לאיפה להתקדם עם זה, אין להם איך להרוויח מזה כסף, והם פורשים ועוזבים את המשחק. עכשיו אני אומר כזה דבר, הדבר הכי יפה בכדורגל, זה שיש לך קבוצה שעולה במעלה הליגות, שמביאה ושמה יישוב קטן על המפה הלאומית, על המפה הבינלאומית. זה לא יכול לקרות, זה הקטע של הכדורגל, וזה לא יכול לקרות בארצות הברית, בגלל ה-MLS, שזה מועדון סגור, שהסוניל גולטי הזה רוצה להרוויח כמה שיותר כסף, אז חושבים על איך להמציא עוד פרנצ'ייז ועוד פרנצ'ייז. חברים, זה לא יעזור לארצות הברית, כי עד שהם לא יבינו שהסוד של הכדורגל זה א' כל, לקדם מוביליות חברתית לאנשים, כמו, סיפור כמו ג'יימי ורדי לא יכול לקרות בכדורגל האמריקאי. אין לו ליגות לעלות אליהם מהמצב שהוא חצי כדורגלן, חצי פועל בניין.
אבל אני חושב, תראה, קודם כל, אני חושב שיש שם שינוי, והם טיפה יותר מבינים, ואתה למשל רואה...
אין ספק שאני אעשו את זה טוב בסוף, אין ספק.
אתה רואה תרבות האולטרז בארצות הברית. אתה רואה תרבות האולטרז אמיתית, אתה יודע, אמריקאית, אבל אמיתית.
יפה.
סיאטל ופורטלנד.
אולטרס לא יכול להיות אמריקאית.
לא, לא, יש שם יריבויות אמיתיות וכו'. עכשיו, זה לא אולטרס של מכות וכאלה איטליה.
אני מסכים את זה שהטימבר זה מגניב והכל סבבה.
יש שם תרבות כדורגל שמתפתחת, ויחד עם זה התפתח האינטלקט. דבר שני, יש לך את קריסטיאן פוליסיק, שהוא נראה the real thing, הבן אדם הזה.
היינו פה לפני 3 חודשים, ישבנו, דיברנו על זה, בסדר, חכה, אבל עוד פעם להגיד על אמריקאי, דה רילפין, גם על פרדי אדו, אמרו שזה פלא הבא.
בסדר, אבל לפוליסיק יש קבלות, הוא נותן קבלות. אתה יודע שיש לו יותר שערים עד גיל 19, מאשר לרונלדו ולמסי, למשל. הוא משחק בנבחרת...
כן, הוא לא משחק בארצות הברית.
לא, הוא משחק.
אבל הוא לא משחק.
הוא לא משחק בארצות הברית.
הוא משחק בגרמניה.
כן, אבל הוא גדל בארצות הברית. הוא היה עד גיל 16 בארצות הברית. אתה מבין? לאט לאט, כן, יש לך שם את החשיפה האדירה לכדורגל אירופאי, יותר ויותר אנשים צופים בכדורגל, יותר ויותר המשכורות משתפרות שם, התנאים הסוציאליים של הכדורגלנים משתפרים שם, ואתה מתחיל, אתה יודע, פתאום אתה מתחיל לראות שב-MLS מדברים על 30 קבוצות, ואתה רואה, יש קבוצת אוהדים בדטרויד, וקבוצת, אתה יודע,
יש שם מלא, יש שם תרבות כדורגל, קבוצת אוהדים בנשוויל, רחבה דסקל, אבל הם לא יכולים לעלות למעלה. אין שם עלייה וירידה, אז אחי, אני ראיתי סן פרנסיסקו סיטי, מועדון מקסים בבעלות אוהדים שפועל בעיר אולי הכי מגניבה בעולם, בדיוק, ואין לו דרך לעלות למעלה במעלה הליגות, אין לו דרך להגיע למפגש פיקנטי עם ניו יורק רדבולס ולבוא דוד נגד גוליאת, ויותר מזה, שורה תחתונה, אתה לא משקיע בגרס רוט, בר השגה, בכדורגל, ייקח לך הרבה מאוד זמן לייצר אומת כדורגל מוצלחת, ובגלל זה אני חושב שאמריקה עוד רחוקה מאוד, ואם יעשו שינויים, יגיעו לשם, כי הם טובים במה שהם עושים, אני לא אומר שלא.
עכשיו האמריקאים התחילו, לפני כמה שנים התחילו לעבוד עם חברה שנקראת דאבל פאס. דאבל פאס...
יש לך אחוזים בדאבל פאס?
לא, אין לי אחוזים בדאבל
פאס. פעם שנייה שאנחנו מדברים עליהם, לא?
שנייה, לא, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט.
סליחה.
לא, אפרופו, ואנחנו נדבר על זה. דאבל פאס הם בעצם חברה שמייצרת מעין תבנית לגידול כדורגלנים. לא היה לוקאקו ודבריינה ועדן עזארד וקורטואה וכאלה, בלי דאבל פאס. כי דאבל פאס נתנו כלים מדעיים, כלים אימוניים לקבוצות, כלים בירוקרטיים גם כן, לאיך לגדל שחקן. אוקיי? אז הם עשו את זה בהרבה מקומות, הם מסדרים את זה, ועכשיו הם הגיעו לארצות הברית והם עובדים שם.
אוקיי? הם מביאים המון המון ידע, המון ידע מהפעילות שלהם בגרמניה, בבלגיה, באנגליה, מביאים את זה לארצות הברית. עכשיו נגיד, ארגנטינה, ואנחנו עכשיו עוברים לארגנטינה, ארגנטינה, קודם כל, הם לא יפתחו ככה בחיים לחברה מסודרת, מאורגנת, שלא לוקחת שוחד. דבר ראשון. ואנחנו, בסופו של דבר, אנחנו נראה שהניהול והסידור והאקדמיות של הכדורגל, הם פשוט, אין מה לעשות. זה ינצח את השכונתיות ואת ה, את ה, מה שנקרא, את ה, את, אתה יודע, את הכדורגל הטהור. נגדיר את זה ככה. גם נבחרת ברזיל, הייתה צריכה סדר וארגון ממאמן שיצא למסע השתלמויות באירופה, בשביל להוציא את המיטב שלהם. ואגב, אני לא בטוח שגם אם...
אתה מדבר על צ'יצ'ה?
כן, אני מדבר...
צ'יצ'ה עושה אבל דברים שרק בברזיל יכולים לעשות, ורק בדרום אמריקה.
אבל הוא משלב המון, קודם כל הוא משלב המון אלמנטים שלא שולבו בכדורגל הברזילאי לפניו. כלומר, אני לא מדבר על הכדורגל הברזילאי המקורי, כן, הפלא וכאלה, גרינצ'ה. אני מדבר על זה שמאז שבעצם סקולרי הוא המאמן, הם הלכו על מעין כדורגל נוקשה.
וואנה בי אירופאי.
לא, ההפך. זה כדורגל שלא וואנה בי אירופאי, זה כדורגל שהוא סתום בתוך הברזילאיות שלו, לא מוכן ללמוד ממקומות אחרים.
הם ייצרו רק שחקני הגנה במשך שנים, אז...
בסדר, כי אתה יודע, כי הם אמרו, אנחנו רוצים לנצח את האירופאים. איך אנחנו מנצחים את האירופאים? אנחנו צריכים להיות פיזיים וגדולים וחזקים.
בדיוק, וואנה בי אירופאי.
כן, אבל למרות זה שהאירופאים עצמם הפכו ליותר...
פלמבויד.
אתה יודע, נבחרת גרמניה פירקה את ברזיל עם כדורגל התקפי, לא הם רובוטים. אוקיי? אז אתה, הקשנות הברזילאית, שאנחנו לא מוכנים להביא מאמן זר, פפ גוארדיולה רצה להגיע, אמרו, לך תתנייק, מי אתה פפ? כאלה, אמרו, אנחנו נלמד הכל, וטיטה אומר, טוב, אני שנייה צריך ללמוד, הלך לאנצ'לוטי, הלך לוונגר, הלך לכל מיני מקומות באירופה בשביל ללמוד, אתה יודע, כי אין מה לעשות, באירופה זה המעבדה של הכדורגל, אתה מבין? קודם כל מביאים לשם את השחקנים הכי טובים מדרום אמריקה, מפתחים שם זה ההאב והמעבדה של הכדורגל, שם מתפתח הכדורגל, ואם אתה לא קשור לזה, ואני מדבר על כדורגל מקצועני, אל תסתכל עליי ככה, אורי, נו, באמת, אם אתה לא קשור לזה, אתה פשוט מאבד מרחק, ואנחנו רואים את זה עם ארגנטינה. ארגנטינה נבחרת...
הוא הלך ולמד, אבל הוא עבד רק בברזיל ובמזרח התיכון.
אבל הוא הלך ולמד.
בסדר גמור.
וזה בניגוד לדונגה ולסקולרי וכאלה.
דונגה זה בן אדם שחי על עדים של שני רגעים שהוא הרים גביע עולם. אז...
שני רגעים?
כן, הרים ב-94.
2002 זה לא...
לא, זה לא
היה כפו.
נכון.
לא משנה.
רגע אחד.
כן. בכל מקרה... מה הבעיה עם...
מה הבעיה עם דרום אמריקאים והגישה שלהם לכדורגל?
מה הבעיה עם ארגנטינה? בוא ננתח.
אתה רוצה לחבר את זה לארגנטינה?
יש עכשיו ארגנטינה, ארגנטינה חייבת לנצח את פרו. אנחנו שנייה נדבר על, עוד מעט נדבר על פרו, אבל מה הבעיה עם ארגנטינה? דיברנו עם דור הופמן על זה, אתה גרת בארגנטינה, בבואנוס איירס. ספר לנו קצת...
תראה, קודם כל, ארגנטינה זה אומת כדורגל מטורפת. כדורגל זה... בין אחד לשניים הדברים החשובים ביותר שאתה צריך לדעת על בן אדם בארגנטינה, אחת השאלות הראשונות שיש לך.
בקבוצה ההודה?
איזה קבוצה? אתה אומר מאיפה אתה, אז מה הקבוצה שלך? זה השאלה השנייה, וזה לא משנה אם זה...
קבוצה מקומית.
כן, לא משנה אם זה זקנה בסופר, נהג אוטובוס, שוטר, נשיא, והכדורגל שם הוא כל כך מחובר לתרבות ולפוליטיקה. נשיא ארגנטינה, מקרי, זה בן אדם שהיה 20 שנה נשיא של בוקה ג'וניורס. כל השרים זה אנשים שהיו בשלב מסוים כזה או אחר, נשיאים של מועדוני כדורגל, מי אינדפדיינטה ו...
כל המועדוני כדורגל שם הם בעצם מועדוני אוהדים.
נכון.
כלומר, בגלל זה הם מאוד פוליטיים גם.
אני, היה לי את הזכות לגור ברחוב הומבולט, על פינת סדרות קוריינטס בבואנוס איירס, שזה בשכונת וישה קרספו, הבית של אטלנטה, קבוצה של היהודים של בואנוס איירס. אצטדיון שהוא אשכרה באמצע הבלוק, וביום של משחק זה מ-9 בבוקר טורנירים של שח והסאדו, ופינג פונג.
טורניר של הסאדו?
כאילו יש הסאדו, טורניר של שח, פינג פונג, פוסבול, ממשיך למשחק, אחריו ממשיכים לשתות ולאכול, וזה תרבות שבאמת לא חושב שיש בעוד מקום בעולם בצורה כזאת אדיקטיב ודיבוטד, מוקדשת כולה לכדורגל.
כן.
הבעיה של ארגנטינה, ואני בטוח שאופמן פה הציג את הפרטים ואת הדברים הרבה יותר לעומק ממני, כי זה באמת התחום המרכזי של הבן אדם הזה, זה שבאמת ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל ואתה מסתכל על הנבחרות הצעירות, וזה לא זה, וזה גם לא נראה מזהיר לעתיד.
אין שיטתיות.
נכון.
וכשאני מדבר על, אתה יודע, על מה שהאירופאים מביאים, זה שיטתיות. זה בעצם לגדל את השחקנים בתוך המערך, בתוך קבוצתיות, בתוך זה. בארגנטינה תמיד הולכים לייצר מסיים, או מה זה מסיים? שחקנים.
המשאב הטבעי.
המשאב הטבעי, הם השתמשו במשאבים הטבעיים שלהם, והמשאבים הטבעיים שלהם תמיד יתאימו למונדיאל, עד גמר. עד גמר ועד, אתה יודע.
אולי גם לגנוב, אולי גם לקחת מונדיאל.
אבל תראה, למשל, יש לך קודם כל אינטלקטואלים.
זה כדורגל, וזה היופי שלו.
יש לך אינטלקטואלים ומאמנים ארגנטינאים אדירים. כן? יש לך את חוסה פקרמן, ויש לך את ביאלסה, ויש לך את סמפולי. אבל יש בלוקג' שם, בהתאחדות לכדורגל, שהיא מלוכלכת ומושחתת, וכמו המדינה בהרבה מובנים. יש שם בעייתיות מאוד גדולה בהתנהלות ובניהול, ואז אתה מסתכל, כן, ואתה רואה, בונה, אין, לא גידלו, אין מגנים, אין מגנים ארגנטינאים. מי אתה שם שם בתור מגן? אתה יודע, איך אתה יכול לשחק כדורגל מודרני בלי מגנים? ואז אתה לא מבין איך מסי תקוע, שמסי רגיל לשחק עם המגנים הכי טובים בעולם, אתה יודע, לחפש אותם, פותח את המשחק איתם, ובארגנטינה הוא נראה כמו כלום, בגלל שהוא משחק לבד, אתה יודע, בהרבה מובנים.
אתה רואה את הסגל שלהם, גם את ההרכב, ככל הנראה, למשחק מול פרו.
השחיתות, מה שאני אומר, השחיתות הורסת את הבסיס, השחיתות היא סרטן שהורס את הבסיס של אפילו מוסד מכובד ואדיר כמו הכדורגל הארגנטיני. והנה למשל, הם עכשיו עוברים לשחק נגד פרו, נגד בבונבוניירה, שזה לא...
בונבוניירה.
בונבוניירה, הבונבוניירה זה בהרצליה. וזה סטדיון קטן יותר מהמונטל של ריבר, ואחת מהסיבות שאומרים שהם העבירו את זה לשם, זה בשביל שהם ימכרו כרטיסים ביותר כסף, ולהרוויח כסף ממכירת כרטיסים. שאתה יודע, אתה אומר, בוא נה, ארגנטין חייבת ניצחון, מה אתם עכשיו, כאילו, הם צריכים את כל התמיכה של העם, מה אתם עכשיו מתעסקים עם זה?
אני בטוח שהתמיכה בבומבונרה תהיה תמיכה אדירה, זה משחק של להיות או לחדול, צריך להבין.
למרות שאוהדי בוקה יש להם בעיה עם הנבחרת.
נכון, ו...
למה יש להם בעיה עם הנבחרת?
מה, לאוהדי בוקה?
כן.
מה, על איזה רקע אתה אומר את זה?
בעבר היה להם המון בעיות עם
הנבחרת. ב-70s וב-80s כאילו אתה מדבר?
לא, בכלל, היה להם בעיות עם הנבחרת, גם בגלל מאז שמרדונה עזב, והיה להם בעיות עם שבחרו שחקן מריבר, ואתה, כאילו, יש להם את הבעיות האלה, כמו שיש
בכדורגל. לא, כמו כל קבוצה גדולה היה אני וזה, אבל העניין הוא כזה, שאני בטוח שהתמיכה תהיה גדולה מהסיבה הפשוטה, שהרבה הרבה מאוד זמן ארגנטינה לא הייתה בסיטואציה כזאת של משחק להיות או לחדול. פרו כבר עם רגל בפלי אוף, צריך להבין את זה. ואין, תראה, אוזידן, אני מאוד חרד, כי אני מאוד אוהב את ארגנטינה ויש לי רגשות מאוד גדולים למדינה הזאת ולנבחרת הזאת. אני כל הזמן מאוד זה, אז אוזידן מקנית אותי, אומר, אין סרט כזה שארגנטינה לא עולים למונדיאל, תשכחו מזה. כאילו הוא אומר גם לי, גם לדור הופמן. אבל האמת שיש חשש אמיתי, ואני דיברתי עם כמה חברים וגם עיתונאים בארגנטינה, יש חרדה אמיתית לקראת המשחק הזה. זה לא פשוט בכלל הסיטואציה שזה נמצא. שוב פעם גם הכל על הכתפיים של מסי, כי אתה רואה את ההרכב, אני אומר לך את השמות, שאתה אומר, זה השחקנים שצריכים לזה. רומרו בסדר, אבל אוטמנדי, פאסיו ומרקדו זה השלושה של ההגנה.
אוטומנדי מאוד מושמץ על ידי ארגנטינאים, וראיתי אותו במשחק עכשיו נגד צ'לסי.
אוטומנדי מצוין לפי דעת.
אני לא מבין, זה לא מגזימים קצת איתו?
לא, פשוט...
השנאה של ארגנטינאים כלפיו בנבחרת?
תראה, זה פשוט, הוא בסדר גמור, הוא מצוין, הוא לא וורלד קלאס. הוא לא וורלד קלאס.
הוא משחק, אתה יודע, הוא הבלם הפותח של סיטי. מה זה וורלד קלאס אם לא הוא? מה, אתה יודע, כמה בלמים יותר טובים יש בעולם, עשרה?
אני בעדו, אני פשוט, אני חושב שגם לא יודע, אני לא יכול להחזיק ממנו באמת כאינטלקט כדורגל ברמה הגבוהה ביותר. אפילו שהוא פותח את גוארדיולה בסיטי, שנראית מצוין.
לברזיל יש בלמים הרבה יותר טובים שלהם?
כן, תיאגו סילבה הרבה יותר טוב מאוטמנדי, כן?
כן.
חד משמעית. זה לא באותה
ליגה. אוקיי, בסדר, פרי נף, בוא נמשיך, המשכנו הלאה.
ביליה, בנגה ואנסו פרס, זה הקישור, ומסי, כאילו זה הארבע של הקישור, כשמסי בפרי רול בעצם, ויש לך דימריה, איקרדי ואדוארדו סלביו מבנפיקה. עכשיו אני אומר, בכל תסריט אחר, אני לא, כארגנטינה, אני לא הייתי רוצה להגיע, לא עם איקרדי ולא עם סלביו, למשחק הכי חשוב של
איקרדי גם מאוד מושמץ בקרב ארגנטינאים.
כי הוא לא באמת ארגנטינאי, הוא... תראה, זימנו אותו, הוא ארגנטינאי, אבל הוא הגיע לאיטליה כטינג'ר, והזמינו אותו עכשיו כדי שלא יזמנו...
למה מסי לא הגיע כטינג'ר לספרד?
אגב, בגלל זה אחת מהבעיות של ארגנטינאים עם מסי, והם יגידו, אף פעם מרדונה, הוא לא יהיה גדול
כמו
מרדונה, בגלל שהוא זה.
כבאבא גול, כתבתי את הסמינר שלי באוניברסיטה, הסיום, על הזהות של מסי כארגנטינאי באירופה, כארגנטינאי, כסמל גלובלי וכלטינו-אמריקאי באירופה, ואיך כל היחסים האלה מתנגשים בעצם עם מועדי ארגנטינה, ואיך הוא נתפס בעיני הציבור, עם ההשוואה למרדונה, עם מה זה כדורגל בארגנטינה, עם החיבור באמת למצב הסוציו-אקונומי והפוליטי במדינה הזאת, שאי אפשר לנתק את זה, מצב שם, סליחה על הביטוי, חרבנה, ובגלל זה יש המון גם לחץ ומשקל על הנבחרת להביא את ההצלחות האלה, כי זה סוג של מזור, סוג של תרופה, סוג של אופיום להמונים בסופו של דבר.
במשך שנים היה גם כן. כלומר, הכדורגל, גם בתקופות החונטות, החונטה, החונטות, ברבים. החונטה היה, אתה יודע, באיזשהו מקום, אפרופו חונטות.
פירו? 78, 6-0.
אי אפשר לא זה. בוא, תן לנו קצת סקירה היסטורית על ה... באמת, יש יריבות גדולה בין פירו והרבה סיפורים.
עשירה מאוד.
תן לנו קצת על פירו בעבר, ואז פירו על מה קורה השנה.
קודם כל, פירו היה לה את הכבוד של להיות אחת מהנבחרות הראשונות, ששיחקו במונדיאל. הם שיחקו במונדיאל הראשון, שעוד לא היו מוקדמות, זה היה על בסיס הזמנות.
עדיין עם אותם חולצות, עם הפס.
עם הפס באלכסון, הרוחי בלנקו. ובעצם הם לא אומת כדורגל גדולה, אבל הם היו כאמור במונדיאל הראשון, השתתפו גם במונדיאל ב-1970, וב-78 הציגו נבחרת מצוינת, שאפילו אתמול רפרפתי וראיתי כתבה די היסטורית, ממונדיאל 78 של עיתון אל גרפיקו, שזה, בוא נגיד,
הטיימס
של הכדורגל בדרום אמריקאי, שהוא בייסד בארגנטינה, עם פוקוס על ארגנטינה, שהגדירו את חוליית הקישור של פרו ב-78 כהקישור הטוב בעולם. עכשיו, ופרו הגיעו שם למשחק מול ארגנטינה, כאמור, בתקופת וידלה, בתקופת הדיקטטורה הצבאית שהייתה בארגנטינה. 78 זה הפיק גם של השלטון הדיקטטורי שם שהתחיל ב-76, וחטפו שם 6-0.
6-0, שזה בדיוק התוצאה הייתה, שארגנטינה הייתה צריכה בשביל לעלות
לנוקאוט.
לנוקאוט? לא.
לחצי גמר נגד ברזיל, כן.
וזה היה משחק שאין ספק שארגנטינאים קנו, כי היה שם כמה עסקאות, בואו נפרט את העסקאות. היו עסקאות ברמה הלאומית בין פירו לארגנטינה.
של השבועים, נכון.
גם של השבועים, גם של העברת גודס, כאילו העברת משאבים.
לא, היה שם את המסחרה של מה שישב אז על דרום אמריקה, שזה האסקואלה דה לס אמריקס של ה-CIA שתפעל את כל הדיקטטורות האלה, וזה גרף המון שיתופי פעולה, בין השאר גם חובת ההצלחה והזכייה בעצם של ארגנטינה במונדיאל 78.
כן, ואנחנו אגב, אחד מהזווית הישראלית של זה, זה שקליין היה אמור להיות השופט במשחק.
לא ידעתי את זה.
כן, היה אמור להיות שופט במשחק, והחליפו אותו הארגנטינאים, לא רצו שהוא יהיה שופט שם במהלך המונדיאל. בכל מקרה, מה יש לפירו כרגע?
אז זהו, אז קודם כל, עוד פרק חשוב בהיסטוריה של היריבות הזאת, זה 85, משחק, האמת, זה סיפור שהזכיר לי דור הופמן, משחק בין פירו לארגנטינה, בדיוק באותו מצב, ארגנטינה חייבת תיקו במינימום כדי לעלות למונדיאל, בונוס איירס, גשם, מגרש מלא בוץ, מי שמוצא את הוידאו ביוטיוב, זה טירוף, טירוף, טירוף לראות את זה. פירו מובילים 2-1, דקה 90, ריקרדו גרקה, המאמן היום של פירו, מבקיע לארגנטינה ועושה 2-2, שבעצם שולח את ארגנטינה למונדיאל.
על חשבון פירו.
על חשבון פירו, שהיא תזכה בו בסופו של דבר עם יד האלוהים ועם הסלל.
שהוא לא חלק מהסגל. למרות שהוא כבש את השער.
נכון, זו הטרגדיה האישית שלו.
כלומר, יש פה המון זוויות של נקמה. אז הוא כאילו מגיע לארגנטינה בתור מאמן מאוד מנוסה, עבר בכל דרום אמריקה, אימן.
לא, הוא גם מאוד יסודי, הוא איש מאוד יסודי.
אגב, כמו הרבה מאוד מאמנים ארגנטינאים, מדיאגו סימאון, דרך ביאלסה, עד סן פאולי.
פיצי, וכולם.
יש מלא, התרבות כדורגל בארגנטינה היא מדהימה.
הפילוסופיה.
הפילוסופיה.
ודווקא שאתה אמרת מקודם, האקדמיות של זה, בארגנטינה יש אקדמיות, אקדמיזציה, כאילו האקדמיות מאוד גבוהה של הכדורגל, המחשבה על הכדורגל היא מטורפת.
אין ספק, לא אמרתי שלא, אמרתי פשוט,
האקדמיה לניהול, נכון, הניהול ספורט.
הניהול ספורט, תראה, בסופו של דבר אתה יכול להיות אינטלקט כדורגל אדיר, אבל אם אתה עובד בתוך מוסד שהוא רקוב משחיתות, זה לא יעזור לך. כלומר, אתה יודע, זה לא יעזור.
נכון, נכון.
אז זה מה שקורה בכדורגל הארגנטינאי, למרות המשאב הטבעי האדיר שיש להם, באמת, מאמני כדורגל ברמות הכי נמוכות, שהן ברמות הכי גבוהות מבחינת אינטלקט כדורגל, שמגדלים שחקנים פנטסטיים, כלומר, דיבאלה כזה גדל לא באקדמיה, אתה יודע, הוא גדל בכדורגל אורגני.
לצד שני, אתה אומר, דיבאלה כזה, אתה יודע, הוא כבר שנים נמצא עם המאמנים הכי טובים בעולם, במדינה שמדברת כדורגל כשפת אם, ואתה אומר, כמה כבר משנה שהוא חוזר לנבחרת, אנחנו רואים שזה משנה, אבל אני אומר, איפה זה בא לידי ביטוי, שאתה חוזר לנבחרת לשבועיים בשנה, שלושה שבועות בשנה, נגיד לפני המונדיאל חודש, עכשיו ב-2018, כמה זה כבר באמת מחזיר אותו אחורה, כשיש לו כל כך הרבה כדורגל מהבית, שזה בצפון איטליה.
הוא היה מספיק מטומטם גם להגיד שקשה לו לשחק עם מסי, אז אני כבר לא יודע כל כך מה להגיד על דיבאלה. אני מאוד אוהב אותו בתור שחקן. ברור שקשה לשחק עם מסי, זה הבן אדם הכי דומיננטי בעולם הכדורגל.
בדיוק.
לא יהיה לך קל, אתה צריך להרוויח, אתה ללמוד לשחק איתו.
אני לא חושב שהוא אמר את זה בקטע, קשה לי לשחק עם מסי, אני לא רוצה לשחק עם מסי, הוא פשוט אמר, אני צריך למצוא את עצמי מחדש.
בואו גם נזכור שעיתונאים בארגנטינה די חרות.
בכל
לא, זה משהו אחר.
בתור אחד שכותב על כדורגל ומתפרנס.
אבל לא, אבל אנחנו, אתה יודע, במדינה שאין כל כך הרבה, אז אתה הרבה פעמים, אתה לא מחפש לדפוק את הספורטאים.
הוא קרא לי עכשיו חרה.
די, עם כמה ש80% מכם מועדי מכבי, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, משאירים את דסקל בהרבה דברים, זה לא מתקרב לרמות.
אני רק הסתבכתי עם מועדי הפועל באר שבע, מועדי מכבי תל אביב, מועדי הפועל תל אביב, מועדי ביתר ירושלים.
אשדוד.
אשדוד, אין להם מועדים. כפר סבא פעם, אבל
מצד שני, קבוצות האוהדים.
ברצלונה וטוטנהאם.
קבוצות האוהדים אוהבות אותי. חלק. טוב, שנייה. פירו, מה יש להם בעצם?
אוקיי, פירו, התחילו את הקמפיין הזה בצורה מאוד מאוד אפורה. מפה לשם, רגל
הם די נבחרת אפורה, כלומר, אין להם מישהו, אתה יודע, פאולו גררו הוא החלוץ המוביל שלהם.
דמויות גם מפורסמות מעולם הכדורגל.
ג'פרסון פרפן, אבל הוא פצוע.
הוא פצוע, אבל הוא כנראה יפתח.
באמת?
כן.
הוא משחק היום בלוקומטיב מוסקווה, היה בשלקה.
הוא יפתח את זה על תקן וידל, שמגיע חצי שיקור ופצוע לנבחרת צ'ילה, הוא כנראה יפתח שם.
אפרופו, בוא נעבור צ'ילה, מה קורה שם, אתה יודע?
תראה, אחרי הרבה זמן של דומיננטיות, ואחלה זה היה שם.
וסגנון צ'יליאני מאוד מובק, לחץ גבוה, כדורגל
משחקים. וחורכה סן פאולי, ותור זהב. כל דבר טוב יש לו סוף בעולם הכדורגל, ושאתה לא עובד, ובונה תשתית, ובונה דור עתיד, אז יהיה לך גאפ, וזה מה שנקרא מיינד דה גאפ.
כן, אפרופו גם פיאלסה, הוא בעצם זה שהתחיל את התור הזהב הצ'יליאני.
יש לי מתנה בשבילך ממש חשובה בקשר לפירו ארגנטינה, בכל יום נתון על פירו וארגנטינה, הפער בשווי השחקנים. אוקיי? ארגנטינה זה בסביבות השווי הסגל, 547,160,000,000,000 דולר, ופירו זה
4 שקל.
37 מיליון דולר, כל הסגל.
מי השחקן הכי יקר הפורואני?
כן, אני אגיד לך...
פירואני.
עכשיו אני אגיד לך בדיוק.
אני מתאר לעצמי שגוררו שהוא משחק עכשיו בברזיל, אבל הוא כבר בין 30 ומשהו.
זה מיליונים ספורים.
כן, אנחנו מדברים.
זה איך שהוא מגיע ל-33, אז...
אז לא, אז אנדרי קריז'ו מפירו 7 מיליון זה הכי יקר.
קריז'ו משחק ב...
עכשיו ברח לי. אבל גרר הוא השני, 4,720. כן. לפי טרנספרמרקט, וכן, זה, סליחה, עוד יותר נמוך. פירו זה 37 מיליון.
וואלה. אוקיי, אז יש לנו...
זה הפער, זה פער כאילו מטורף,
יש לנו בדרום אמריקה, רגע לפני שאנחנו עוברים לשכונה, יש לנו בדרום אמריקה בעצם משחקים חשובים. ברזיל הבטיחו את המקום שלהם באליפות העולם, אורוגוואי גם כן די הבטיחו, קולומביה גם כן הם אמורים בעצם להבטיח עכשיו עם המשחקים, ואז יש לך את פרו, ארגנטינה, צ'ילה, פרגוואי אפילו, ואפילו אקוודור, שנלחמים על המקומות בפלייאוף ובאוטומטי. אוטומטי עולות ארבע קבוצות, המקום החמישי מגיע לפלייאוף מול ניו זילנד, שזה בעצם, אם אתה פירוע, אז לא בטוח שאתה תעלה מול ניו זילנד, כן, אבל...
זהו, רק כדי להשלים את הנתון.
אבל ארגנטינה אמורה לנצח. למרות שארגנטינה, אי אפשר לדעת.
עוזי דן אומר שאין סרט, אני חרד, ויש עוד 40 מיליון ארגנטינאים שחרדים בעצמם. להשלים את הנתון, אנדרי קריז'ו, בגלל זה התבלבלתי, הוא בווטפורד כרגע, הוא בהשאלה מבנפיקה. ווינגר, או סקנד סטרייקר טוב.
אז המשחקים שיהיו הם...
כן, אתה...
שנייה. מה זה, איפה? למה המשחקים נעלמו לי? רגע. יש את ארגנטינה, פירו, מן הסתם. דיברנו על זה עכשיו. בוא נה, למה...
אנחנו עדיין בדרום אמריקה.
אנחנו בדרום אמריקה, כן. פשוט נעלם לי הקומן בול.
אוקיי.
יש לך ככה, יש את המשחקים שנותרו. יש לך בוליביה ברזיל שזה לא משנה, ונצואלה אורוגוואי שזה לא משנה, ארגנטינה, פירו.
שזה כל כך משנה.
משנה, הכי משנה. צ'ילה, אקוודור. צ'ילה חייבת לנצח. בשביל לשמור על, על, על סיכוי.
צ'ילה, אבל זה סיכוי קלוש.
לא משנה, היא חייבת לנצח. קולומביה, פרגוואי, שזה גם כן בעצם קולומביה.
זה קשור, קולומביה די בפנים.
כן, קולומביה צריכה בעצם טקו, והיא די מבטיחה את המקום שלה.
נכון.
ואז יש לך ב-11 באוקטובר, ברזיל, צ'ילה, שזה משחק מיותר עבור ברזיל, ואני מתאר לעצם שיהיו הרבה שחקנים שינוחו, וגם טיטה יזמין כל מיני שחקנים חדשים לזה, צ'ילה חייבת לנצח, אם היא זה, ואז אקוודור, ארגנטינה, שזה גם כן משחק...
משחק גדול, כן.
פצצה, אקוודור
נבחרת... בגוואקיל, באיזה אווירה מאוד קשה לשחק.
מאוד גבוה גם כן.
נכון, גוואקיל זה בחלק הגבוה של האנדי.
יהיה קשה לארגנטינה,
משחק... לא ברמה של בוליביה, כמובן, אבל...
כן, עדיין קשה מאוד לשחק שם.
זה קשה, וזה אווירה ביתית. זה לא משנה שהאקוודורים בעצמם לא בסיכויי ההפלה.
ואז יש את אורוגוואי בוליביה, פרגוואי זה...
מקליטים, 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 מקליטים.
לא הבנתי, מה?
דבר, דבר, דבר.
טוב, יאללה, סוריה.
בקיצור.
סוריה, סוריה.
עברנו לסוריה.
עברנו לסוריה.
שעה טובה.
סוריה, בוא תספר לנו את המצב, לא בסוריה, אלא המצב הכדורגל בסוריה, מה הם צריכים לעשות בשביל לעלות למונדיאל.
Very simple. Very simple, מאוד פשוט.
איך אומרים מאוד פשוט בערבית?
שיגעת אותי.
איזה אורי לוי הערבי אתה.
נו. זה מאוד פשוט, אבל מאוד מסובך. כי בסופו של דבר, דאבל הדר מול הנבחרת בינינו, הכי, הכי, הכי איכותית באסיה אחרי איראן, מבחינת אסיה,
אוסטרליה.
לא נבחרת אוסטרליה. ואם יעברו אותם, יגיעו לשחק מול מקום רביעי, שיהיה בצפון מרכז אמריקה, שזה... אולי אולי ארצות הברית,
אולי ארצות
מה
הברית.
שאני חולם עליו בשביל באמת לסיים את הספר המטורף הזה. כי זה, אני בעיניי, אתה אמרת, המשחק הכי גדול השבוע היה צ'לסי סיטי, בשבילי ובשביל כל מי שעוקב אחרי בבא גול, אני חושב, המשחק הכי גדול השבוע זה סוריה אוסטרליה, מהסיבה הפשוטה שיש פה הרבה, 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 הרבה יותר מכדורגל, יש פה פוליטיקה, יש פה מלחמת אזרחים, יש פה דיקטטור נוראי, יש פה הרוגים, יש פה המון המון על השולחן, יש פה מיליוני פליטים.
אני אתן לך את הזווית המערבית. למערבית.
רגע, שמת את הכפפות איגרוף עכשיו?
כן. עכשיו אנחנו הולכים...
אז גם אני שם. אז... כן, דבר אחי.
יאללה. נחיל לך.
תפדל.
תפדל. קיצר, אני חושב שזאת נבחרת נוראית בזה, כי נבחרת של פרופגנדה, של דיקטטור אכזר, שלא רק פגע במאות אלפי מיליונים של אנשים, כלומר, אתה יודע, עושה פשעים נגד האנושות, דברים נוראים שבטח ייחשפו בעתיד כשהוא ייפול סוף סוף אינשאללה, מתישהו, כנראה לא בעתיד הקרוב. נבחרת שמקבלת תמיכה ממשלתית נרחבת בשביל להיות כלי של פרופוגנדה. והיא מצליחה הרבה בגלל התמיכה הזאת. למרות שהיא משחקת מחוץ למדינה שלה, משחקת בכל מיני מקומות ברחבי העולם.
מלזיה בעיקר.
כן, מלזיה. היא מקבלת את התמיכה של סוריה, איראן, רוסיה. אתה יודע, ציר הרשע. וכל הצלחה שלה בעצם עוזרת מבחינת תעמולה לפשעים נגד האנושות שקורות שם. אז אני לא רוצה שסוריה, למרות שהסיפור הוא סיפור מטורף, ואתה יודע, רוסיה בסוריה, סוריה ברוסיה במונדיאל וזה, זה בטוח יהיה, אתה יודע, סיפור עם מלא ראשים, ובטח מאוד מעניין מבחינת עיתונאי שמסקר את התחום וזה, זה יכול להיות מאוד מעניין. אבל אני באמת מעדיף תנו לה אוסטרלים לעלות, הם מדינה לגיטימית, זה נבחרת מצוינת. אני לא רוצה לראות את סוריה הורסת לי את המונדיאל עם הנבחרת הנוראית הזאת, מבחינת מה שהיא מייצגת. כן.
טוב. כמובן, אתה יודע שמעריך את דעתך בנושא מאוד והכל, אבל העמדה הזאת, בעיניי, היא גם פשטנית מאוד, היא אפילו קצת טערנית. הסיפור של נבחרת סוריה, כל מה שאמרת על הממסד שם והתמיכה שלו בנבחרת, המשטר של אסד ואסד שהוא סטן, אין על זה ויכוח, האיש רשע, אוקיי? והביא להרבה מאוד הרס, אבל אתה צריך להבין שבסופו של דבר זה כדורגל ספציפית, וספציפית הסיפור הזה של סוריה זה משהו שעשה הרבה מאוד טוב גם לאנשים שהפכו להיות פליטים מהמצב בסוריה. והמצב בסוריה...
אבל זה בגלל שזה אופיום.
זה לא רק בגלל שזה אופיום. כאילו, אפשר להתחיל להתווכח על זה, כן?
בוא נפקח!
לא, לא, לגמרי. אני אומר לך משהו אחד מאוד מאוד פשוט. בנוסף המלחמה הזאת, שהולכת שם, זה משהו שנמשך הרבה מאוד זמן. בסופו של דבר... זה שאתה לא רוצה, ואתה אומר, אתה מציג את הזווית המערבית לסיפור הזה, צריך להבין שבסופו של דבר, ארצות הברית החליטה לא לפתור. היא יכלה לפתור את המלחמה הזאת, והיינו מסתכלים על נבחרת סוריה אחרת לגמרי.
אני לא מסתכל על זה ככה. קודם כל,
אתה כן הצגת את זה כמערב מול מזרח, אז בוא נבין רגע את המורכבויות, ונבין שהעם הסורי היום, זה בעיית פליטים הרבה יותר גדולה מהפליטים הפלסטינים כבר, ועדיין, אני אומר לך שאני דיברתי עם פליטים שנמצאים באירופה,
אין דבר כזה פלסטינים, אתה זה.
לא משנה. שנמצאים בירדן, וגם הם שמחים מהסיפור הזה של נבחרת סוריה, מהסיבה הפשוטה שסוריה, כרעיון, וזה גם אתה צריך להבין, זה בדיוק כמו שבאיראן, אוקיי? אנשים סובלים שם מהמשטר ומהרבה מאוד דברים, אבל כשהנבחרת משחקת, נכון, בסדר, זה אופיום, אבל זה כדורגל. הנבחרת מביאה להם גאווה כעם, כקבוצה של אנשים שרואה את עצמם. זה לא רק...
אז אני אגיד לך למה אני...
כי אם אנחנו נסתכל על זה ככה, דסקל, אז זה דברים הרבה יותר חמורים, גם עלינו כנבחרת ישראל, וגם על נבחרת ארצות הברית.
שנייה, וזה טירוף. קודם כל, אין מה להשוות. אין מה להשוות בין ישראל וסוריה, אין מה להשוות בין סוריה לארצות הברית.
אם אתה מסתכל על נבחרת רק כלי פרופוגנדה.
בסדר, אין מה להשוות, כי זה בכלל לא קשור.
אז ארגנטינה 78?
נכון, שנייה, ארגנטינה 78, הייתי נגדה, אני לא הייתי, כן, אבל אתה יודע, זה נבחרת נוראית מהבחינת הפרופוגנדה ומה שהיא עשתה, ואומרים אגב שהיא סייעה לשלטון החונטות להמשיך ולהתחיל את מלחמת פלקרק וכאלה. עזוב, זה לא קשור, אין קשר, יש לך פה מדינות דמוקרטיות עם התאחדויות עצמאיות שעושות מה שהן רוצות, ואתה יודע, הן חלק מנרטיב של מדינה, וזה זה לא קשור למה שקורה עם סוריה וזה. אגב, אני בעד הצלחה של הנבחרת האיראנית. למה אני בעד הצלחה של הנבחרת האיראנית? כי כשהכדורגל הוא הדבר הכי מערבי, הכי מצליח באיראן.
לא נכון.
שנייה.
גולף נשים יותר מערבים מזה.
אוקיי, בסדר, אני מדבר איתך.
צוחק, צוחק.
אתה יודע, איראן, הם יצאו נגד מלחמה, נגד המערב, נגד הערכים המערביים. הערכים המערביים מבחינתם, איך שהם רואים את זה, זה גם דמוקרטיה וזכויות, ואתה יודע, זכויות אדם וכו'. לנשים אסור לראות שם כדורגל באצטדיון, וזה...
אגב, גם בחלקים של המורדים, של המורדים אסורים,
אסור. שנייה.
אז כאילו, צריך להבין שזה הרבה, הרבה יותר מורכב.
ברור, ברור.
זה לא טוב ורע שחור לבן.
נכון, אני לא אומר שזה טוב ורע ושחור לבן, אבל אני מסתכל על התמונה בגדול. עכשיו, למה אני בעד הצלחה איראנית? כי ברגע שיש הצלחה איראנית, והאנשים שם חוגגים את זה, אנשים חוגגים, והם רוצים את הזכות לחגוג ולרקוד ברחובות יחד עם נשים, ואתה רואה את זה קורה, אתה רואה את זה קורה, אתה רואה את זה קורה באיראן.
אבל זה גם קרה בדמשק.
שנייה.
זה גם קרה בדמשק, עם 100,000 איש ונשים וילדים, וכולם חגגו את ההפלה על הפלאות.
בסדר, אבל שנייה. באיראן זה מזעזע את השלטון. אוקיי? ההצלחה של הכדורגל שם מזעזע את השלטון. שלטון נוראי. אני לא מסתכל עכשיו, הם ככה וככה וזה, הם שלטון נוראי.
זה משתנה בהתאם למדינה. ברוסיה ההצלחה הספורטיבית אפשרה לפוטין לקבל את התמיכה מהעם שהוא יצא למלחמה באוקראינה.
נכון.
זה התיאוריה.
נכון.
זה משתנה, זה לא קבוע בין מדינות, בוא נגיד.
כשיש הצלחה ספורטיבית שמזעזעת שלטון נוראי, איך שאני רואה את זה, אני בעדה.
לרוב זה הפוך, אבל לרוב הצלחה ספורטיבית תומכת בלאומיות. צרפת ורוסיה וכל המקומות האלה, זה בדרך כלל עוזר
מאוד. אני לא משווה, אין מה להשוות בין צרפת לרוסיה.
לא הבנתי. צרפת זה משטר טוב, כן, אני אומר, אבל זה כן מאחד.
ההצלחה הסורית בכדורגל, היא מחזקת את השלטון. היא מחזקת את השלטון, והיא מחזקת את הנושן, את התפיסה המוטעת שיש דבר כזה סוריה. נגיד את זה ככה.
כן? אבל באזורים שבשליטת המורדים לא משדרים בכלל, לא משדרים כדורגל,
ונשים הולכות... אני לא בעד המורדים. אני לא בעד המורדים או משהו. אבל אני כן...
אז רגע, אתה לא בעד שמיליונים של פליטים סורים ישמחו בגלל שהם יראו את הכוכבים שלהם מנצחים ויסנאו את אסד? כי תבין, זה הרבה יותר מורכב מזה, דסקל. אני מדבר עם אנשים, אם זה בצ'אטים, אם זה בפורומים, אני קורא כתבות בערבית של עיתונים וגופי תקשורת שהם הכי אנטי אסד בעולם. אוקיי? יותר מה-CNN ויותר מה-BBC, והכדורגל סתם אותם במצב שהם באמביוולנטיות, וזה בסדר.
בסדר, אז אני אומר, האמביוולנטיות...
זה בסדר, שסמכו את האנשים, אחי, זה לא שחור ולבן, זה מה שאני אומר.
אין בעיה שסמכו את האנשים, אני אומר שהשמחה הזאת, ואני יכול להגיד את זה, אוקיי? אני יכול להגיד את זה בתור זה, השמחה הזאת, בסופו של דבר, שאתה מסתכל על ההסתכלות האסטרטגית, אני מסתכל על זה אסטרטגית, אני לא מסתכל על הבן אדם ששמח.
אבל פה אתה מסתכל על זה אסטרטגית.
לא, אני אומר, אני מסתכל על זה אסטרטגית. מבחינתי, מבחינת אדם שאתה יודע, חי בדמוקרטיה ואוהב דמוקרטיה ורוצה, אתה יודע, כמה שיותר אנשים שחיים מתחת לדמוקרטיה, גם השכנים שהם האויבים שלי, אני רוצה שהם יחיו בדמוקרטיה, כי אני חושב שזה בסופו של דבר מה שיעזור לי ולהם להתחבר ביחד כבני אדם, כי בסופו של דבר זה מה שאנחנו... אני חושב שההצלחה של הנבחרת הסורית מחזקת דיקטטורה. וזה התפיסה שלי, אני לא מסתכל על האושר של הפליט, אתה יודע, זה יכול להיות קריר, אני לא מסתכל על האושר הפליט שרואה...
אז לי זה...
ואני אומר שוב, החיזוק הזה, אתה יודע, בסופו של דבר, סוריה זה חבורה של עמים, שבטים מסוימים, כמו הרבה מדינות באזור, ואחת מהסיבות לפירוק...
כל מדינה. נכון. גם גרמניה זה חבורה של שבטים, ואנחנו רואים שגם ספרד זה חבורה של שבטים.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל שנייה, שמה הם הגיעו אחרי הרבה מאוד מלחמות ושפיכת דמים, שהמשיכה בעצם עד המאה הקודמת, השפיכת דמים הגרועה בהיסטוריה. הם הגיעו בסופו של דבר ל... אוקיי, אנחנו נחיה בלאום ככלי בירוקרטי, וכל לאום בתוכו יחיה לפי החופש שלו והרצונות שלו וכו'. ובסופו של דבר, אתה יודע, התפיסה הלאומית, נגיד הצרפתים וכאלה, מן הסתם, אתה יודע, יש תפיסה גאה של אזור פריז, ותפיסה גאה של האזור של הדרום וכו'. זה שונה לחלוטין ממה שקורה כרגע במזרח התיכון.
בוודאי, כי זה מדינות שהחליטו עם סרגל איפה הגבול שלהם עובר, וחתכו שבטים באמצע.
נכון מאוד.
אנשים שהיו דומיננטים היום, נחתכו מהמשפחה שלהם אחר.
בדיוק, אני אומר, התפיסה הזאת של סוריה, כסוריה, זה תפיסה יותר מוטעת מאשר ספרד כספרד. אתה מבין מה אני אומר?
כן, ושוב אני אומר, ש... לא, לא, אני לא, לא מתיימר לקבוע. ואני אומר שהמלחמה הזאת בסוריה, אני לא, חלילה שלא יובן פה לאף אחד מהמאזינים היקרים פה של הפודקאסט, אני לא מגונן על אסד. אני לא בעד...
אז מי עשית אס-אמסים משם? תגיד לי, תגיד לי, מי עשית אס-אמסים עכשיו, אה?
שליח, הבאס, בגבול. אני פשוט אומר כזה דבר. זה, אפשר להסתכל על זה כמו שאתה מסתכל על זה, ועל הכיפק, אני מקבל את זה. אני לא, יש פה, אתה אומר, נשען בסופו של דבר על עובדות ועל דברים נכונים, אין פה, הכל בסדר. אבל, הסיפור של סוריה הוא כל כך גדול, ובגלל זה, אם וכאשר, למרות שהסיכויים לא גבוהים, ואוסטרליה ברור שהיא פייבוריטית, אבל אם וכאשר הם יצליחו אפילו לנצח את המשחק הראשון, ולהמשיך את הריצה המטורפת הזאת שלהם, כי זה באמת חתיכת ריצה מטורפת, עם המון המון סיפורים, הרבה יותר מרק המשטר איים על שחקנים וזה וזה, אלא עם שחקנים.
לא זה איים על שחקנים, המשטר קודם כל הרג שחקנים.
בסדר, בסדר, וגם שחקנים שם שלקחו אחריות, לקחו אחריות על עצמם והחליטו שהם נוקטים בקו שהוא לא, אחרי שהם פרשו מהנבחרת על תמיכה במורדים, שני השחקנים הכי חשובים שיהיה כדאי מאוד לשים לב אליהם במשחק, פיראסל חטיב ועומר אסומה, יחד עם עומר חריבין, שחקנים שתמכו במורדים, ואחרי זה הוציאו את כל הנכסים שלהם מסוריה, את כל המשפחות שלהם מסוריה למדינות אחרות במזרח התיכון, אנשים מאוד עמידים היום, מכדורגל אגב, שחזרו ואמרו, אנחנו חוזרים בשביל לשמח את האנשים הסורים, כי הם באמת חושבים שיש... יש קבוצה שנקראת עמים סורי, ותשמע, זה נכון, זה אחד, בסופו של דבר, גם אם לא נסתכל על זה כמדינה, זה אחד החבלים הכי חזקים בתולדות המזרח התיכון, יצאו ממנו באמת מתמטיקאים, יצא ממנו האימפריה המוסלמית הכי גדולה מבחינת שטח, אגב, מספרד ועד הגבול עם איראן, אז כאילו, תבין, זה מקום עם היסטוריה מאוד מאוד עשירה, עם אנשים, עם, בתור סורי אני אומר לך את זה, אני יודע כמה סבתא שלי הייתה גאה בדמסקאיות שלה, וכמה כל הבית של סבא שלי עד היום עליהם בדברים משם, וזה מאוד חשוב. Okay. כאילו. עכשיו אני אומר כזה דבר, הסיפור הזה צריך להסתכל עליו, אפשר להסתכל עליו כמו שאתה מסתכל על ההוגה מלמעלה, ואיך העולם מתחלק וזה וזה, ואיך נכנסת המלחמה הקרה בין רוסיה לארצות הברית פה, ואיך איראן וכל האזור, ודמוקרטיה נגד חושך, ואור נגד דיקטטורה. אז אני אומר, בסופו של דבר, זה הזדמנות שלנו גם, להבין שהתמונה היא יותר מורכבת, ולהסתכל בפוקוס, ולראות את הבן אדם הקטן, ולראות את המשמעות של כדורגל, ואיך אתה שומר על כדורגל אמיתי, וזה בדיוק, למה אני שם את הפוקוס על זה בבאבגון, כי זה שומר על הכדורגל אמיתי.
אין ספק, אני חושב שמצד אחד, כן, צריך להסתכל על המורכבויות, ולהבין את הניואנסים, וזה סופר חשוב, וזה. מצד שני, אסור, ואני חושב שאחת מהבעיות הכי גדולות של המערב היום, זה הפיכת המיקרו למקרו, הפיכת העקרונות לדברים
גמישים?
גמישים.
בוא תפרט, כן.
אין, אתה יודע, בשנות ה-80 מלחמה קרה בין ברית המועצות לארצות הברית, היה ברור מי טוב ומי רע לאנשים במערב. היה ברור מי טוב ומי רע. ברור, ארצות הברית עשתה דברים נוראים ומחרידים בדרום אמריקה.
עדיין.
האימפריאליזם האמריקאי הנוראי פגע במיליוני אנשים.
עדיין.
ועדיין, הערכים שהצגה ארצות הברית, היו ערכים יותר טובים לאנושות, מאשר הערכים הקומוניסטיים, הדיקטטורים של ברית המועצות, שהפשעים שהם עשו, אי אפשר בכלל, אין מה להשוות. כלומר, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על...
מה זאת אומרת? על
פגיעה, שנייה, אנחנו מדברים בין פגיעה בכמה מיליונים, לפגיעה במאות מיליונים. מבחינה מספרית רק. אז אתה מסתכל. יש בהרבה מובנים אובדן שאנשים בתוך המערב אומרים, אני לא יודע אם זה טוב או רע. אני לא יודע אם זה טוב או רע. לא יודע אם זה... ומן הסתם יש טוב ורע. יש ערכים טובים יותר, ויש ערכים רעים יותר. עכשיו, אני מסתכל על העולם כרגע, שהוא מאוד מסובך, ועל האנשים קשה להבין מה טוב, מי טוב, מי רע. קשה להם, קשה להם. נכון. אבל יש עקרונות בסיסיים שהם טובים. חופש לאדם, זכות להגדרה עצמית, דברים שיש אנשים שנלחמים בהם מהצד השני, מהצד הרע. ואנשים שאומרים בתוך זכות ההגדרה העצמית הזאת, בוא ניתן לרע להגדיר את עצמו, למרות שהם לא אומרים רע, הם גילה שזה המולטי תרבותיות וכאלה, הם לא אומרים רע. יש דברים טובים ויש דברים רעים.
אבל ארצות הברית כבר מזמן לא בקו הזה.
אני עכשיו לא דיברתי על ארצות הברית, אני דיברתי על,
על אנשים במערב.
אבל אנשים במערב. בסופו של דבר זה, אנחנו, אגב, הגענו
רחוק מדי. אבל זה סופר מעניין, תסיים.
אז אני אומר פשוט, סוריה היא באזור הרע. אני בכלל, אין פה, אני לא רואה את זה. נכון, יש סורים טובים.
אבל זה מה שאני...
זה לא עניין
שנכון, יש סורים טובים, אם אתה...
אני אומר, מה שהיא מייצגת, הערכים שהיא מייצגת, הנבחרת הזאת, מה שהיא מייצגת, זה דברים נוראים, ובגלל זה אני...
היא גם מייצגת דברים נוראים, כמו שנבחרת איראן גם מייצגת דברים נוראים.
כן, אבל תראה, זה כמו... להבדיל, אוקיי? להבדיל. זה כמו שתגיד, נבחרת גרמניה 1938, שיחקה כדורגל מופלא, היו בה כל מיני חבר'ה שסיפור חיים מדהים, גדלו בקברט בברלין, והיה שם הומו בארון, וזה היה מדהים, והם בסוף יצאו, והם היו נבחרת פנטסטית, לא. הם פאקינג ניצגו את הנאצים. אוקיי? אז ככה, אני, בסופו של דבר, אני אוהב להיכנס לתוך המורכבויות של העניין וזה, אבל בסופו של דבר, אני נתלה שמה, אני תופס, יש עקרונות מערביים דמוקרטיים, סליחה שאני אומר מערביים דמוקרטיים.
אתה מבין את זה שהמערב גם מביא את, ייצר את המלחמה בסוריה.
אין ספק.
אתה מבין את זה.
המערב...
כאילו, המלחמה בסוריה זה תוצאה בסופו של דבר של אינטרוונציוניזם קשה.
אין ספק. כאילו,
זה ביצה ותרנגולת מה שאתה עושה.
ברור, ברור. אני לא אומר שלא. אני, אתה יודע, קוליאנליזם בסופו של דבר הוא כיבוש, הוא היה נורא וכו'. אבל בסופו של דבר יש לך ערכים מערבים, שאגב, שהם מקדמים את המערב, כן? וכשהם חודרים והם מגיעים גם למזרח, אתה רואה שהם, למזרח, לאזורים האחרים, אתה רואה שהם מקדמים גם את המקומות האחרים, כן? הדמוקרטיה כערך, זה משהו שאתה רואה בגרפים איך מדינות דמוקרטיות שמאמצות דמוקרטיה, הופכות למוצלחות יותר. אתה פשוט רואה את זה לאורך שנים. אין.
אבל זה לא, אבל זה נורא מצחיק אותי. גם, אתה אומר, טוב, אולי נכנסנו פה לפוליטיקה.
לא, אני אומר, אם אתה מתחיל, שאני מבקש לדסקה לתת לך את הבמה.
לא, אני רוצה את זה, כן.
מצוין, אני אומר, אני איתך, אבל צריך להבין ש, אתה אומר, אנשים במערב כבר מתבלבלים, מה טוב ומה רע, ויש טוב ויש טוב ויש רע. אז אני אומר, כזה דבר מאוד פשוט. גם הטוב הזה כביכול, ואתה אומר פה על הערכים הערביים האלה, נשענים על הרבה מאוד דברים רעים. צריך להבין שגם בתוך הטוב הזה יש רע, כמו שברע של סוריה, יש טוב, התמונה היא מורכבת.
אין, נכון, התמונה מורכבת, היא מורכבת, אבל אין מה, לא. אין, שנייה, אין מה להשוות בין הפשעים, כן, של, של, מדינה, שנייה, של מדינה כמו צרפת. כן? רגע, שאין זה... ספק, אין ספק שהם עשו פשעים, עשו דברים נוראים בקונגו, לא קונגו, בקונגו זה בלגיה, עשו דברים נוראים באלג'יריה ובאפריקה ונורא, נורא והיום.
וסנגל.
ובסופו של דבר, בסופו של דבר, הם עזבו את המקומות האלה, והתכנסו במדינות שלהם.
זה התכנסו, אז כן, הם עדיין שולטים במקומות האלה דרך עסקים, וקולוניאליזם לא נפסק.
שנייה.
יש דבר כזה שנקרא ניאו-קולוניאליזם, והוא חי וקיים ובועט.
ברור, אבל אתה רואה שם שהמון אנשים, בתוך צרפת, מבינים את הבעייתיות, ורוצים לצמצם השפעה, וכל הדברים האלה. יש הרבה גם כאלה שלא, אבל בסופו של דבר,
הגל הימני בעולם הוא בדיוק תוצאה ישירה של זה.
נכון. בסופו של דבר...
כי הם לא ידעו איך להתמודד עם הפשעים שהם עשו.
נכון, אבל הצרפתים בסופו של דבר כן יכולים לדבר על זה בפומבי וזה. בסוריה הם לא יכולים. אתה מבין מה אני אומר? זה ההבדל. בסופו של דבר צרפת...
בוודאי.
כמדינה, כצרפת כמדינה, כאומה, יכולה לנהל את ה... את הדיון הזה על הפשעים שלנו, והם מנהלים את זה כל הזמן, כי הם צרפתים, וזה מה שהם עושים. ובסוריה אי אפשר לעשות את זה. ובסופו של דבר,
כשאני מסתכל... כי יש המלחמה.
לא משנה, כשאני מסתכל על טוב... יש מלחמה בגלל הדברים האלה. יש פירוק של האומה הערבית, בגלל שאנשים יצאו לרחובות ורצו הגדרה עצמית.
אז בוא נסתכל על הערכים הערבים הנהדרים של להחדיר דמוקרטיה וכלכלה חופשית ודברים אדירים שאני נהנה מהם היום, ואני אסיר תודה על זה שנולדתי במדינה כזאת על הכיפק, אבל תספר את זה ל-10,000 משפחות שנעלמו להם אנשים בארגנטינה, ממה שה-CIA עשו שם עם החונטה. אז אני אומר, כאילו, גם המערב...
כן, אבל בסופו של דבר זה החונטה, אתה מבין?
יפה, אבל מי הפעיל אותם? זה בובות הרי.
מה זה בובות?
הנה צ'ילה, אותו דבר צ'ילה. סלוודור איינדה מועמד שכולו של העם, נכון?
אבל ארצות... שנייה. תסכים איתי שאם ארגנטינה, כן, הייתה אומה דמוקרטית,
או בברזיל, כל דרום אמריקה דיקטטורות, אגב, אנחנו מדברים על הדיקטטורה, חשוב להגיד גם למאזינים, שאנחנו מדברים על הדיקטטורה בארגנטינה, צריך להבין שה-70s וה-80s היו שנים, שארצות הברית
היו עמוק בתוך, היו עמוק,
שלטו בדרום אמריקה וגמרו על המקום הזה כלכלית, תרבותית ואדמיניסטרטיבית עד היום. והשחיתות שדיברנו עליה היום, זה קשור לזה ישירות.
ברור, ברור. שוב, אני לא אומר שהמערב חף מפשע. אני לא אומר את זה.
התמונה היא מורכבת. זה בדיוק מה שאני אומר.
התמונה היא מורכבת, אבל בסופו של דבר,
אפשר להגיד זה גם רע, ואם תעשו פוקוס,
וגם ישראל השתתפה בפשעים נגד האנושות בארגנטינה, ואנחנו יודעים על מכירת נשק לדרום אפריקה, שכל העולם לא מכר נשק, ואנחנו מכרנו, ואנחנו עשינו פשעים.
מאמר עכשיו.
ואני אגיד לך, בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, אני ואתה, יכולים לדבר על זה כאן בישראל בדמוקרטיה, וחברינו בסוריה, וזה, לא יכולים לדבר על זה בסוריה, או לא יכולים לדבר על זה באיראן, לא יכולים לדבר על זה ברוסיה. ופה אני אומר, זה טוב, זה רע.
אני מקבל את זה.
ברמה העקרונית הזאת. אבל
בגלל שיש לנו את הפריבילגיה.
שנייה, אנחנו ב-20 ומשהו דקות של שיח על זה, שמאוד מעניין, אנחנו נמשיך רק כך.
יש פה מלא כיפים, מלא כיפים.
לא, מה זה? כיף.
במפים, כיפים.
כיף חיליק. אלא. טוב, קצת אנחנו נצטרך להגיד למאזינים שלנו שלא יגיעו לשם, הם לא רוצים לערב פוליטיקה וספורט. התחלנו עם פוליטיקה וספורט.
בתיאור של הדקות, קראתי לזה כדורגל עולמי. אתה מכיר, זה כמו במוזיקה? זה לא רוק או פופ, זה מוזיקת עולם.
לא, לא, זה לא כדורגל עולמי, אתה תצטרך לשנות את זה לפוליטיקה עולמית. מדברים פוליטיקה בלבד. זה ממש היה דיון פילוסופי מאוד מעניין.
החשיבות של ספורט, ראינו, אתה יודע, לאורך המאה ה-20, אתה רואה, מזכויות לשחורים, זה הגיע דרך ספורט, והכל.
וג'סי אורנס.
כן, אני אומר, זה באמת היה תמיד השחורים.
אפרופו סיפור ג'סי אורנס. ג'סי אורנס.
סיפור מדהים.
סיפור מדהים, הגיע אצן שחור, שהיה בן... לא, אולימפיאדת ברלין.
ברלין, סליחה.
36. זכה במדליות זהב.
מול הפירר בעצמו.
כן.
פירר נטש את האצטדיון.
פירר היטלר נטש את האצטדיון. ואז שאלו אותו.
שהוא נחת בארצות הברית.
שהוא נחת בארצות הברית. מה, כאילו, למה?
איך הרגשת?
איך הרגשת? ואז הוא אמר, גם בנשיא ארצות הברית לא מוכן ללחוץ את היד.
לא, 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 הוא אמר... אתם שואלים אותי איך הרגשתי שנשיא גרמניה יצא מהיציאון של זה, חזרתי הביתה ואני לא יכול לשבת בקדימה של האוטובוס.
לא רק זה, הוא אמר, עשו טקס עבורו בניו יורק, במלון, והוא לא היה יכול לעלות במעלית הרגילה, הוא עלה במעלית של העובדים. אבל, העולם המערבי, הדמוקרטי, בסופו של דבר הוא קלט את הצביעות הזאת, ודרך הרבה פעולות, והרבה עבודה קשה, הוא הבין את הצביעות הזאת, ושינה את התפקיד. שאם נגיד הנאצים היו שולטים על העולם, אז לא היו מגיעים לשינוי הזה. כן? אתה מבין מה אני אומר? בסופו של דבר, הערכים הדמוקרטיים יסחבו אותך קדימה כחברה, זה יהיה קשה, וזה הרבה קרבות, והרבה בלגנים ונפילות, כמו דונלד טראמפ וכאלה. בסופו של דבר, הערכים הדמוקרטיים יסחבו אותך קדימה, יסחבו את החברה, את כל החברה קדימה. הערכים הדיקטטוריים, הערכים הלא מערביים האלה, לא יסחבו אותך. וזה ההבדל בסופו של דבר. כי
האמת שאנחנו עוד לא יודעים עדיין. אנחנו עוד לא יודעים עדיין, דסקל.
אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
היסטורית, היסטורית, היסטורית.
היסטורית,
היסטורית. קצר מדי.
היסטורית.
ארצות הברית השתלטה על עולם, נגיד, מדברים... 1950. לא, 1950.
לא, עוד לפני כן. לא, לא, לא. תקשיב, הם משפיעים על אמריקה הלטינית, ואז אמצע המאה ה-19 כבר.
בסדר, זה היה...
אתה מדבר אירופה ואוסיה, כן.
אני אומר, הגלובל...
האמת היא, ארצות הברית שולטת, אפילו לא, נגיד, מאז 1989 שנפלה חומת ברלין, ובעצם הקומוניזם הגיע לפירוקו.
אז זה ארצות הברית לבד, כן.
זה ארצות הברית לבד כשלטון. וארצות הברית שבגלל הדברים האלה תסיסה פנימית, קריסה פנימית שיכול להיות לא קריסה פנימית, זה תלוי איך הערכים שם
מה שקורה עכשיו.
לא, אני מדבר על זה הליכים של שנים, כן? אתה מדבר בסופו של דבר על תסיסה בעולם הדמוקרטי, אתה יכול להכיל את התסיסה הזאת, אתה יכול לשנות אותה, אתה יכול להשתמש בביקורת כדי להשתנות, וזה מה שהם עשו בארצות הברית לאורך השנים. מלחמת אזרחים הם שרדו שם.
מן, זה הביא להם את דונלד טראמפ.
לא משנה. אתה יודע, בסופו של דבר, החברה הדמוקרטית שומרת על עצמה על ידי שינוי.
נכון, נכון.
החברה הדיקטטורית לא יכולה להרשות לעצמה להשתנות, זה ההבדל. טוב, יאללה, חברים, אנחנו חצי שעה על זה.
רגע, בואו רק נסיים עם הלוחם בספן, איסט הספורט.
נותני החסות שמאפשרים לנו לדבר חצי שעה על סארי, ואז חצי שעה על...
רגע, סיימנו?
על סוריה.
על סוריה, זהו. אחרי הפרק האחרון שעשינו פה, כאילו היה צריך, כאילו, אנשים ביקשו, עוקבים כתבו לי שהם רוצים לדעת יותר מה קורה עם השכנות שלנו. כשיש פגרה בינלאומית, לא רק לדבר על הנושא החם שבמקרה עכשיו זה סוריה, אלא רוצים גם לדבר על ה...
אז בוא, תן לנו שתי דקות על השכנות.
על השכנות, שתי דקות על השכנות. באמת יש לנו את מצרים, שאחרי הרבה מאוד זמן, וגם כן אחרי תהפוכות פוליטיות קשות מאוד, מנפילת מובארק, שלטון האחים המוסלמים, הפגנות בכיכר תחריר, חוזרת לעצמה ונראית עם הפנים למונדיאל ברוסיה. למעשה יש להם משחק אחד די קליל נגד קונגו, ואז מלחמה מאוד גדולה מול גאנה, שוב פעם המשחק המיתולוגי הזה מול גאנה שחוזר להם בכל מוקדמות, והם חייבים, חייבים לנצח. השכנים שלנו מהגדה המערבית ועזה, הם משחקים במוקדמות גביע אסיה, נבחרת פלסטין, מערכת את באותן החביבה, שלוש נקודות די צפויות, מה שיעזור לפלסטין להתקדם עוד בדירוג פיפה, ועם החוותה הצפויה שהנבחרת שלנו אמורה לחטוף מספרד, בואו לא נתפלל לגבי דירוג פיפה הבא, שנבחרת פלסטין תהיה או צמודה אלינו, או במקרים אחרים, תעבור אותנו בדירוג פיפה.
מדהים.
זה מטורף. לבנון הקטנטנה והחביבה והמפורקת תפגוש חברה טובה של אסד, צפון קוריאה, בבירות, וירדן ישחקו גם כן במוקדמות גביע אסיה נגד אפגניסטן באצטדיון באמן, אז יהיה מגניב.
אחלה, כמובן חייבים לעקוב אחרי בבא גול. שתי דקות אחרונות טריוויה.
אוקיי.
אני, יש לי את הרשימה של המספר אלופות, המספר אליפויות שקבוצות זכו בהם.
אוקיי.
כלומר, הכי הרבה אליפויות.
World?
הרשימה, כן, בכלל, בכלל. אז אני אשאל לכם שאלה. למי יש יותר אליפויות?
אלופות.
אלופות. לא, למי יש יותר אליפויות מקומיות? אולימפיאקוס או לינפלד בצפון אירלנד?
בגלל השאלה המתחכם.
אני אניח של לינפלד.
יפה.
לינפלד, 52. הכי הרבה אליפויות בעולם, למי יש?
אני חושב שזה איפשהו במולדובה, יכול להיות? משהו?
איזה מולדובה הוקמו ב-92 בערך.
נכון, נכון. לא, אבל כאילו מבחינת קבוצה זה...
באזל, יש איזה רצף עכשיו של איזה לא מעט, ובטח אולי היה להם בעבר.
הכי הרבה אליפויות בעולם. הכי הרבה אליפויות בעולם, שאלה אדירה. וואי, רגע.
זה קבוצה מאוד מוכרת.
מאוד מוכרת.
באמת?
הכי הרבה אליפויות בעולם.
סקוטלנד?
סלטיק?
לא.
ריינג'רס?
54. לסלטיק יש 48.
רגע, אבל כרגע אמרת יותר מ-54.
לא, 52. 52,
אוקיי.
בוא נפרי טריוויה מטורף.
כן.
כמה יש לסלטיק אז?
נו.
48. למי יש יותר אליפויות? פניירול? אורוגוואי?
כן, או נציונל.
או נציונל.
נציונל.
לא.
פניירול.
50.
50 ונציונל?
אוקיי, אצלך, למי יש יותר אליפויות? לאלי?
זה קל, ברור שאלה לי. מה, עלה לי יותר מזמלק.
חכה, אתה יודע, אולי זו מילה אחרת.
חשבתי מול זמלק. אוקיי.
או אולימפיה.
אולימפיה פרגוואי.
פרגוואי.
עלה לי עם 39 אליפויות. זאת אומרת שאולימפיה צריכה להיות, אם אני לא טועה, אולימפיה יש גם את... את ליברטד שם שהם חזקים, נכון? אז אני הולך עם הלאה לי, עם הלב.
אולימפיה.
40. 40.
למי יש יותר אליפויות? לריאל מדריד?
אוקיי. נו.
או מכבי תל אביב.
או לסיינט ג'ורג', אתיופיה.
סיינט ג'ורג'.
לא.
לא. הפלת אותי היום, אחי.
לא, לא, זה אחלה, זה.
רגע, כמה...
למי יש יותר אליפויות?
כמה יש לריאל מדריד?
33.
33,
33 תארי. דווקא ריאל מדריד נגד מכבי תל אביב, זה לגמרי השאלה לגיטימית.
כן, לא, הוא גם בחר את סיינט ג'ורג'.
לא, אבל לא יקרה לכם מכבי תל אביב.
כן, זה קל יותר.
פרטיזן בלגרד. או גלת עשרה.
תשמע, נורא מדגדג להגיד פרטיזן, כי בטורקיה נראה לי יותר תחרותי, אבל אני מניח ששאלת בגלל שזה טעות, אז אני אגיד בכל זאת...
פרטיזן בלגרד.
הבנתי. לא, אבל אתה יודע, זה נשמע לי הרבה יותר קל, כי...
לא, לא, כן, זה שאלות סופר מתחכמות.
לא, כי הייתה קיימת, אני אגיד לך למה.
לא, לא, זה קשה, זה
קשה. בוא, אני רוצה לפוצץ את דסק למכות, הוא הרס לי פה את הרפיוטיישן.
כי זה לא כמו מולדובה, כי מולדובה הייתה חלק מרוסיה, אז הם בטח לא זכו שיש חצי עסקה וזה נית. מצד שני, פרטיזן זה יוגוסלביה, גם אז הייתה אימפריה.
לא, נכון, אבל...
שאלה אחרונה, למי יש יותר אליפויות? סנטרל ספורט בתהיטי או מנצ'סטר יונייטד אנגליה?
נו באמת. מנצ'סטר יונייטד.
לא, לא, סנטרל ספורט. מנצ'סטר יונייטד. לא, לשתיהם יש יותר 20. טוב חברים, תודה רבה. תודה רבה לאיסטה ספורט ולכם בספאם. תודה לך ראם, תודה לך בבא גול.
ולסמסונג ספורט שהביאו לנו את המקום הנהדר הזה להקליט בו.
לגמרי.
ביי חבר'ה.
חג שמח.
חג שמח.